One, two. כן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. מה קורה?
בוקר אור, מה המצב?
בסדר, אני אשמע.
רגע, רגע, שכחתי לסגור את הטלפון.
תסגור, תסגור בבקשה את הטלפון, תסגור את הדלת. כן, תסגור את הדלת.
דלת לא, אני לבד פה.
אתה לבד?
כן, היום
לבד, בוקר לבד. לבדי, 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 לבדי. אתה יודע שביד מבוצר יש, אני כבר לא כל כך זוכר איך זה הולך, אבל מה שקורה ביד מבוצר זה שיש כל מיני תעלות כאלה, שזה מתפצל, כמו בגבעת התחמושת.
ברור.
אוקיי? אז עכשיו אתה נכנס לזיג כזה, יש קטעים שאתה צועק, שאתה הראשון שלא יראו בך, לבדי, 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 שלא, שלא תחטוף איזה כדור. אתה מבין?
כן.
אז ככה אתה נשמע הבוקר. לבדי, 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 לבדי.
אז נפקר להשאיר בדד וזהו.
כן, אבל בדד זה קצת מלרחולי.
מה שיופי, יפה בשריון, זה שאין לנו יד מבוצר, יש לנו פיתה סורית, על זה היינו מתאמנים.
יש דברים יפים בשריון?
טוב, כפי שראינו כולנו, כפי שרואים עכשיו, השריון עשה היסטוריה.
יפה.
והקרב לא מוכרעת שהטנק לא מגיע.
יפה. אוקיי, מה נשמע?
גם,
מה...
גם בזירה הנוכחית.
הרייטינג 7.5.
יפה, אתה ממשיך אתה מדשדש.
לא, היה גמר, לא, היה גמר של זמר במסיכה או משהו?
היה משהו כזה, אני הייתי בכדורגל.
כן.
והיה לנו צבע אדום, בבלום פילד עם איזה 8,000 איש.
ולא נפל עליכם הטיל?
לא נפל.
אוקיי.
חשבתי איזה הירוי זה יהיה אם הטיל ייפול על אוהדי הפועל ואיך כולם פתאום יאהבו אותה, זאת אומרת את מי שנשאר מאיתנו. הייתי עם אביגיל, אז זה קצת ילחץ אותי כשאני לבד, אני לא לחץ. ותשמע, אי אפשר להסתובב בעיר הזאת
בלי?
גם לא ב-11:30 בלילה.
למה?
מה שקורה בכבישים זה פשוט מחריד.
כן.
אתה אומר אוגוסט, אוקיי, אז לקח לי מהוד השרון לבלומפילד באוגוסט, 9:20.
כן.
זה 20 קילומטר.
כן.
אחר כך חזור, ריבונו של עולם, 10:30.
כן.
עובדים, הבעיילון עובדים.
כן, עובדים. אני כל יום חוזר בעיילון בלילה, שכל
גם בתוך תל אביב. הרמזורים מתפקדים בערך כמוך.
כן.
בעצם אתה מתפקדים מתפקד, לצערי.
כן.
פקקים בתוך העיר, לא רק בגלל הרכבת הקלה, כאילו בוא, מי המפג... לא, אסור להגיד. איך אפשר להסתובב בעיר הזאת?
יש לי פתרון.
כן, אל תבוא.
אתה תגיד מפה, ואני אגיד גרים, כן?
האחים גרים.
וככה אף אחד לא אמר, אתה מבין? אף אחד לא אמר שום דבר, ואנחנו כאילו רוחצים בניקיון כפינו.
בניקיון כפינו.
אתה מבין?
כן. זהו. וכאילו, תשמע, הגעתי הביתה בחצות. משחק נגמר בעשר.
ממש סינדרלה.
נכון?
זה יופי.
והפכתי לדלעת מיד.
זאת אומרת, כרגע אתה דלעת.
שמע, אני מפטרל סביב החבילת שוקולדים הזאת.
לא היית אמור להיות פה היום אגב?
הייתי אמור, הייתה לי גם תקלת תחבורה בבוקר.
תקלת תחבורה, הבנתי. כן. הבנתי אותך.
חישובים לא נכונים בווייז, עשיתי כבר איזה
עשה. בניתי על השוקולדים האלה.
אני, אתה יודע מה... התגרת אותי, זהו, אבל הבעיה שלנו תוכנית עד יום שני, איפה מי יחזיק פה עם השוקולד עד יום שני?
זה אני מבין, זה אני מבין. תשמע, אין מה לעשות, אני אאלץ לקנות שוקולד. לא תהיה ברירה.
טוב, עכשיו אם בטובך, כאילו, אני לא יודע אם רמזו לך, אבל התוכנית התחילה.
התוכנית התחילה.
התחילה, אז כן, היה כבר גם גונג היה.
תראה, אני כמו חקלאי עם המחרשה, אתה מבין? אני עייף, אין מה לעשות. את השדה צריך לחרוש. טוב, בוא נתעורר, תן לי איזה ניר דבורי אחד, יאללה, שיהיה, בוא נפתח, ובום, כנס לי לתוך הראש, בום! והוא נכנס!
חלק יגידו לך שחמאס אשם, חלק יגידו לך שראש הממשלה אשם. אתה יודע מה? קשה מאוד לשפוט. גם כאן, לא משנה עם מי אתה מדבר, קשה מאוד לגבש בסוף את התמונה ולברור את האמת של איפה בדיוק אנחנו עומדים, ובמרכאות מי אשם. שני הצדדים אשמים יכול להיות, אני לא יודע, אני אומר לך באמת.
תגיד לי, הוא של ישראל? הוא של ישראל? זה תקשורת ישראלית נחשב הדבר הזה ששמענו? כי השפה היא עברית. השפה שמדברים מעברית, אבל כלומר, לא ברור אם נתניהו השם או חמאס השם באופן כללי, כן? מה נהיה מכם? 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 מכם? מה זה? מה זה הדבר הזה? מה קורה לכם? איך הלכתם לאיבוד? איפה הימים של בן גוריון, של ארצפלד, של קצנלסון? איפה?
זה גדול.
מה נשאר מכם? עודים מוצלים מאש, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה תקשורת ישראל. איך אפשר... אפילו הניו יורק טיימס כבר מתנצל על הפייק שהוא שם את הילד הזה הרעב, שמתברר שהוא ילד חולה עם מחלות גנטיות, כפי שסחבק אומר פה כל הזמן. שזה נורא פשוט. הייתם מרימים טלפון לדובר צהל, שלום, הגעתי לדובר צהל, נעים מאוד, מדבר בן כספית. תגידו, יש רעב בעזה? היו אומרים לך, לא בן... אין רעב בעזה, התמונות של הילדים שאתה רואה, זה תמונות של ילדים עם מחלות גנטיות. זה לא שאני ממציא את זה, זה לא שאני בדקתי את הילדים האלה שאני מכיר אותם, אחמד, אחמד, שיש להם מחלות גנטיות. זה מה שאומרים בצהל, שהם בדקו את העניין, וכל התמונות האלה, אז הניו יורק טיימס, ששם את זה בכותרת הראשית שלו, את הילד הזה, שאני לא יודע איזה אחמד, איך שקראו לו, מתנצל היום באיזה חשבון טוויטר איזוטרי שלו, שזה לא ילד רעב. אגב, עיתון הארץ לדעתי שם ביום שישי את אותו ילד על אותו שער. הוא עוד לא התנצל. אגב, ערוץ 12 עוד לא התנצל על העלילה של שדה תימן. אגב, כל הפייק שלכם שיש רב בעזה, ושיונית לוי אומרת שזה כשל מוסרי, על זה עוד לא התנצלתם. אגב, הגיע הזמן שתתנצלו. אתם עייפים, אתם תשושים. צריך להפסיק את המלחמה שלכם, אתם צריכים לצאת הביתה. תפסיקו את השידורים, לעצור את השידורים, או שנחליף אתכם בחרדים. בסדר? זה המצב. קצר ולעניין. תודה, בוקר טוב.
תשמע, אני חושב שבערוץ 12 די מסתדרים, אם אפשר, אם אתה יכול מתות לדאוג שיחליפו קצת לוחמים עם חרדים. סליחה, זה לא רלוונטי. טוב, תשמע, אני אקריא לך תשובה של נדב פרי חברנו ענה למישהו בטוויטר, אפרופו, אתה יודע מה, הוא ענה לחברי עמית סגל שכתב וצילם את התמונה של הארץ, אצל הארץ תעמולה לחמאס זה לא בג, זה פיצ'ר, ונדב ענה לו, 100 שנות עיתון הארץ לא עשו לדימוי של ישראל פרומיל ממה שעשתה הממשלה הזו. גדעון לוי ואמירה הס יכולים רק לקנא בסמוטריץ' ועמיחי אליהו, השמן בגלגלי ה-BDS, וזה מדויק. עכשיו לענייננו, כלומר למצבור ה... לא, אני במצב רוח טוב, למה אני אגיד שטויות, אבלים, קשקושים, אני מצבור הדברים שהשמעת.
אף אחד לא יתרגש אם תגיד את זה, זה רגילים, הכל
מתרגש,
בסדר.
אתה מתרגש, אני לא רוצה את זה.
לא, זה...
אז הילד היה חולה, ואגב, היו שני ילדים כאלה. אני רוצה לתקן עוול קטן רק לדעתי, שעשתה פה חברתנו ליאטרון בשעה הקודמת, שהשימה את אפי דפרין במצבנו בעולם. לא אפי דפרין השם. דובר צהל עובד כמו חמור, אני עוקב אחרי כל הפעילות שלו, כמו חמור. והעברה בניו יורק טיימס זה עבודה שלו, הוא מתראיין כל הלילה לכל הערוצים, אבל הוא לבד. האחריות של הממשלה נקראת מערך ההסברה הלאומי, זה המקום שממנו בעצם כבר גירשו את כולם. כל מי שיודע לחבר שלוש מילים באנגלית כבר לא שם, כי המדד היחיד של הממשלה הזו לתפקיד כלשהו זה נאמנות לזוג המלכותי. תראו את, איך קוראים לו, יוסי שלי, שזה פיגוע מתגלגל, פיגוע לא ברמת בנושא הטרור, הם שלחו להם אירויות, אתמול אני זרקתי לך פה שהוא יוחזר, ואחר כך ירון אברהם פרסם את זה בערב, ואז נתניהו הכחיש, תרשום, הוא יוחזר. הוא יוחזר כי הוא עושה נזק, כמו, בגדול, כמו מה שהממשלה עושה בעולם, יוסי שלי עושה עכשיו בדובאי ובאבו דאבי. מי שחשב שהוא יכול להיות מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שלח אותו גם להיות שגריר בבעלת הברית החשובה שלנו ביותר בעולם הערבי. הבן אדם הזה לא מסוגל לנהל את עצמו, אני לא מדבר כבר על פיצוצייה, וכשהמדד היחיד להכל זה נאמנות, או כמובן סעיף אישום פלילי או חשדות, ככה נראית המדינה. עכשיו לגבי הרעב, זה שילד אחד או שניים, אגב מדובר בשניים, מתברר, וזה לא פשוט גם לגלות את זה, גם חולה, לא אומר שהמצב בעזה טוב. זה שהמצב בעזה רע מאוד, אמר אתמול בנימין נתניהו, לא אני. ולפניו אמר את זה שלוש פעמים ביממה אחת, דונלד טראמפ. עכשיו, אני בכלל לא יודע, אני הייתי אתמול בכמה שיחות רקע בסיפור הזה, שמעתי שאין רעב, אין הרעבה, יש כיסאי רעב, שלא נגמרו, לא נגרמו באשמתנו, החמאס בוזז, אם כי כבר יש נתונים שבמהלך חודשיים לא הכנסנו בכלל לסיוע הומניטרי, וכנראה זה מה שמתנקם. מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו חתומים על זה. ברגע שאתה שם הכובש עכשיו, אתה מדבר גם על ממשל צבאי, אתה חתום על זה, זה רק פרומו קטן למה שיהיה צפוי לך על כל ערבי עם פודגרה בעתיד, כשאתה תטיל שם המשטר, אני לא מדבר כבר על העלות של זה. ואני שואל את עצמי מה אתה היית עושה אם לא היה ערוץ 12. אני חייב לתקן, לא הייתה שום עלילה בשדה תימן, יש כתבי אישום חמורים מאוד בשדה תימן.
לא על אונס.
תשמע, אתה יודע כמה משפטים התחילו באונס, כמה פרסומים ונגמרו בהטרדה מינית, אבל טוב שאתה מזכיר לי אונס.
גם לא הטרדה מינית.
יותר גרוע, תקרא את כתבי האישום, וגם הסרטון שגם אני ראיתי הוא בכלל לא מבושל. העניין הוא שהם לא הצליחו להרים את הסיפור של האונס, קורה? זה קרה עם אלף ואחד, לא רק בעבירות מיניות, תמיד זה מתחיל גבוה.
אולי כי זה לא קרה, יכול להיות.
מתחיל גבוה ונגרם, אין הרי.
אתה באמת חושב שהחיילים אנסו את המחבל הזה?
אני חושב שהחיילים עשו שם עבירות פליליות קשות ומשפטים על זה. ואני אמרתי לך לאורך כל הדרך, בוא נחכה לסוף. ככה זה בחקירות. רף ההמלצה גבוה, רף המציאות יותר נמוך, או בכלל נסגר. במקרה הזה זה לא נסגר. ואתה ממשיך להגיד, אם אני ערוץ 12, אני תובע אותך על זה, אבל אני לא ערוץ 12. דיברת על דבורי, הוא אמר ביבי השם, מה קרה פה עכשיו? חבר'ה, מה שראיתם שקרה, היה בג בפיצ'ר של ינון מגל, כי מישהו אמר ביבי השם. הרי ביבי לא אשם בכלום, יש להם הרי לכל החבר'ה האלה, כל האולפן של הפטריוטים וכל עם האפס ההוא, אני אותו נרגעתי ממה שהוא אמר על האקדמיה, על החרם על האקדמיה המתונף הזה, יש להם שבב, אם הם שומעים ביבי אשם, לא חשוב במה, הם מיד פורצים בצווחות שבר, עכשיו אני לא יודע בכלל למה דבורי התכוון, אם אתה רוצה להכפיש את דבורי, תביא את המשפט במה ביבי אולי אשם, אבל אני אגיד לך במה, במצב, בזה ש... זה התחיל בצרפת, נמשך במלטה, הגיע לבריטניה, עכשיו אנדורה, אוסטרליה, קנדה, פינלנד, איסלנד, לוקסמבורג, ניו זילנד, פורטוגל וסן מרינו, תוך יממה אחת כבר אומרות שיכירו בספטמבר במדינה פלסטינית, מפולת מטורפת בכל העולם, אתמול גלופ, סקר האיטי שלהם, כל תקופה, התמיכה בישראל, אם אפשר לקרוא לזה תמיכה, אנחנו כבר סנויים גם בארצות הברית, נתניהו עצמו בנגטיב הכי גדול שהיה אי פעם בארצות הברית, 52 נגטיב, 29 פוזיטיב. בזה ביבי השם, לא אני. כי יש אנשים שהזהירו. יש אנשים שהזהירו.
ממה?
הזהירו מההסתבכות. קודם כל, מי הגאון שחשב שיתנו לנו שנתיים לעשות מה שאנחנו רוצים בעזה? שנתיים! הרי בזמנו, לא יודע אם אתה זוכר, בשבעה באוקטובר כולם אמרו שהממשל ייתן לנו עד סוף השנה, אחר כך אני אמרתי ינואר, כי עד שהממשל חוזר מהחופשה של הקריסמס, זה פברואר 24. מישהו חשב שלמדינת היהודים, כן, אנחנו הרי מופלים לרעה, זה לא, את דרזדן, בעלות הברית השמידו, ופצצות אטום, אבל אנחנו לא הם, אין מה לעשות. מישהו חשב שאתם תוכלו לתת לחבר המגוחכים האלה, עמיחי אליהו ובצלל סמוטריץ', לדבר על הרבה ועל מחיקה שנתיים, בלי שהדבר הזה יקרה? עכשיו מתברר שכל ההייטק שלנו כבר מנודה באירופה, ראיתי היום כותרת, אתם עושים את העסק. עכשיו, בשביל מה? אם היה איזה גביע קדוש מתחת לאיזה מנהרה, באיזשהו חור שבו כתוב ניצחתם, כמו במחפשים את המטמון, הייתי אומר, תמשיכו. 60 אלף הרוגים, תגידו, משוגעים חבורה של מטורפים, של מופרעים. ובזה, ביבי השם. סליחה שאמרתי. אני מתנצל, דברי יוצאו מהקשרם.
כן, תשמע, בסוף אנחנו רגילים לריטואל הזה, זה גם ממלחמת שלום הגליל, עשיתם את אותו דבר. רק שאז לא היה ערוץ 14, ולא היה ינון מגל, לצורך העניין, שיוכל לך את הראש בבוקר, אתה מבין? אז היית אומר את הדברים האלה, כולכם הייתם צלי רשף. אורי אבנרי, צלי רשף, כל האירוע, הפגנה, החלטתם 400 אלף איש, אתם החלטתם שזה 400 אלף, והחלטתם להקים ועדת חקירה, בגלל שהערבים א' הרגו ערבים ב', ואז שר הביטחון צריך ללכת, וכאילו שלטתם לגמרי. גם היום אתם שולטים, רק שיש ערוץ טלוויזיה אחד. יש ערוץ טלוויזיה אחד, שבו דברים נשמעים אחרת, ובו ריקלין יכול לעשות סדרה על גוש קטיף, על הגירוש, כן? באג'נדה אחרת ממה שאתם עושים. אתם אוכלי תודעה, כן? אתם אוכלי תודה, אתם מהנדסי תודה, וברוך השם שהיום יש רשתות חברתיות, ויש גם ערוצים ונתיבים אחרים ששומעים גם קולות אחרים. זה הכל, ברוך השם. אתה מדבר על דובר צהל, שליאת, איך קוראים לה, האשימה אותו. חבר'ה,
היא לא האשימה אותו, היא הייתה יותר מינורית, כן, אמרה איפה הייתי דפרין.
זה מצחיק, כי הוא האשים אותה. הוא האשים אותך. הוא האשים את הוולה 12.
אותי?
כן.
איפה
הוא האשים אותי? הוא אמר שהתקשורת הישראלית מעדדת שקר. הוא אמר את זה בפירוש, השמעתי לך את זה אתמול. הוא אמר, מי זה, למי הוא התכוון? לערוצי התוולה ותרלה ותעמולה. ישב בועד חמו באולפן ואמר שיש רעב בעזה. ויונית לוי אמרה שזה כשל מוסרי. נכון? זה מה שהיה.
זה אכן כשל מוסרי?
יפה, אחרי שכשל מוסרי. מה הכשל המוסרי? מה הכשל המוסרי?
אתה חתום על המצב בעזה, מתי תבין את זה? לא חשוב מי הרעיב אותם, אתה חתום. אגב, זה באותו דבר, רגע, אמרת,
תסביר לי מה הכשל המוסרי.
אמרת, סבר ושתילה, למה? בגין הקים ועדת חקירה, לא אני. אתה יודע למה? כי כשאתה שם, אתה אחראי.
ברור, ברור.
את זה עוד לא הבנת.
מה הכשל המוסרי בעזה?
הכשל המוסרי בעזה היא העובדה שאתה רואה עכשיו, וזה לא הילד הרעב.
כן.
אתה רואה את ההמונים,
כן,
על כל מסעית נהרגים שם בעשרותיהם ובמאותיהם.
כן.
זה מדווח בכל העולם. לא, הם לא צופים בערוץ 12. אגב, ערוץ 12 התחיל באיחור גדול מאוד, אחרי חודשים, שכל התקשורת חוץ מהארץ לא דיווחה על זה בכלל, והייתה על זה התרעמות.
מה הקשל המוסרי?
אז בסוף אתה יודע את
מי אתה מאשים. למה אתה לא אומר לי מה הקשל המוסרי? מה הקשל המוסרי? פשוט, תגיד משפט. מה שקורה כרגע, כן?
שאנחנו אחראים למה שקורה כרגע בעזה, כן? וכפי שנתניהו וטראמפ אמרו אתמול, המצב בעזה קשה מאוד.
מה הקשל המוסרי? לא מה המצב.
טוב, אם לא הבנת, תתקדם מעלה.
אתה לא מצליח להגיד לי מה הקשל המוסרי. אתה אמרת שהיא צודקת.
בסדר.
אבל אתה לא מצליח להגיד לי מה הקשל המוסרי.
סליחה, אין קשל מוסרי. אתה רשאי להתקדם, אין כלום, הכל בסדר.
אתה מבין?
זה רק, זה הכל ניר דבורי, חלמנו.
אז עכשיו, לא, עכשיו אתה לא מצליח להגיד מה הקשל. העיקר אתם אומרים הקשל המוסרי.
לא, אני לא מצליח להגיד.
נכון,
אין לך אומץ
להגיד.
לא.
כי אתה יודע שישר אתה תואשם בזה שאתה חלק ממכונת הרעל.
אתה לא תואשם, אתה כבר מואשם.
של חמש.
אנחנו כבר מואשמים.
של חמש.
אם לא שמת לב, כל העולם, כולל הידידים הכי טובים שלנו, מאשימים אותנו במה שקורה בעזה.
לא שאלתי מה מאשימים. הרי העולם, הרי רעב יש, גם עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, יש מיליוני ילדים רעבים באפריקה, נכון? אף אחד בעולם לא מדבר, שנייה, אף אחד בעולם לא מדבר עליהם, נכון? העולם לא דיבר על סוודה, היה רצח טבח 7 באוקטובר בסוודה לפני שבועיים, אף אחד בעולם לא דיבר על זה. אל תביא לי את הטיעון שהעולם מדבר, כי העולם זה נורא פשוט. זו פשוט אנטישמיות, זה הכל. בגלל, אם זה יהודים, אז העולם צועק. אם זה דרוזים, או אם זה אפריקאים שחורים ביבשת אפריקה, אז העולם שותק. אבל אם זה יהודים, אז העולם צועק. אל תביא את זה כטיעון, זה לא טיעון. זה שאתם הצטרפתם למקלת האנטישמים לא אומר שזה נכון. אתם פשוט אותו אנטישמים, זה הכל. אתם מאשימים גם אותנו, יושבים בערוצי התבלה שלכם, בערוצי התרלה שלכם, ומצטרפים לקמפיין נגד ישראל בזמן מלחמה. אז דובר צהל, שעכשיו הגנת עליו, הוא אמר שאתה ואתם אחראים בין היתר לעידוד השקר הזה. רק שנשים את הדברים על השולחן. אגב, נדב פרי שהקראת אותו, הוא אחת האכזבות הכי גדולות שלי. כי נדב פרי, שהוא בפרויקט הגז, הוא ראה את כל השקר שהיה בפרויקט הגז. הוא ידע, הוא יודע את הנתונים. אבל הוא בשבט הלבן. אז הוא הצטרף לשבט הלבן, כי אותו דבר היה לצורך העניין גם עם הרפורמה המשפטית שהוא היה שם, ואותו דבר היה עם השוחד שאין שוחד, ואותו דבר, כל האירועי, הכל שקר, ואותו דבר אתם עושים עם הרעב בעזה, אותו דבר עם הרעב בעזה, אתם חבורה של שקרנים, זה הכל, אותו דבר אתם עושים עם חוק הגיוס, שאתם קוראים לו חוק השתמטות, למרות שאמורים להתגייס 17,000 חרדים בשלוש שנים, כי אתם שקרנים, כי הכל הנדסת תודעה. כמו שלמלחמת שלום הגליל קראתם מלחמת לבנון, כמו שלגירוש קראתם התנתקות, כמו שלחוק הגיוס אתם גורים חוק השתמטות, אתם שקרנים, אתם מהנדסת תודעה, זה הכל. אגב, אני רוצה להקריא לך ציוץ של אחד שקוראים לו בן כספית, מהשבעה באוקטובר. בשעה 2:05 בצהריים, אתה אומר ככה, שאלת השאלות, עד כמה יושפע הדרג המדיני והדרג הצבאי שמתחתיו ממספר החטופים בעזה בכל הקשור ללחימה? האם כולנו נהיה עכשיו בני ערובה וצהל יתנהל עם ידיים קשורות מאחורי הגב, או שיהיה מי שיקבל החלטה שאין עקבות, אין מעצורים ואין בלמים. נועל חניבל על כל המדינה. מי התקרר? מי התקרר? נו, מי התקרר? אתה התקררת. אתה התקררת. אז עכשיו אתה תגיד, לא, כבר ניצחנו. לא, אנחנו רוצים ניצחון שלא יהיה עוד סבב. אנחנו רוצים שזה יהיה הסבב האחרון. עד הניצחון המוחלט. אתה התקררת. פשוט עבר זמן. אין לכם עמוד שדרה. אתם לא חזקים. לא יודע למה זה, אולי אין לכם את השורש היהודי, אין לכם אמונה, אין לכם אלוהים, אתם לא מבינים את השפה, אתם לא מבינים מה קורה פה, אתם התקררתם, ועכשיו, הכי נורא, אתם מעדדים את תעמולת חמאס. במשך חודשים עשיתם את זה עם החטופים, עם ההפגנות שלכם, שחמאס בעצמו, שזה מה שפורסם בבילד, הרי מה שפורסם בבילד זה נכון. עזוב, עכשיו אתה יכול להגיד כן, אבל הוציאו, זה מסוכן, אבל אין חולק על כך שהמסמך הוא אמת. כן? המסמך אומר שחמאס מנצל את המחאה ואת האופוזיציה ואת קפלן לטובת הצרכים שלו, המניפולציות במסע ומתן, כן? עם ישראל. זה היה, זה המציאות. משרתים את תודעת האויב בזמן מלחמה. זה האירוע. ואגב, לגבי שדה תימן, לגבי שדה תימן, שדה תימן זו הייתה עלילת דם. עלילת דם. בערוץ 12 דווח שהחיילים אונסים את המחבל. זה לא מופיע בכתב האישום. זה היה שקר, זו הייתה עלילה, ועד היום תעמולה 12 לא התנצל. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, היו, הם המציאו שם שיקו, מצאו איזה כתב אישום בשביל לצאת איכשהו, ועדיין לא נמצא, או לא נבדק, או לא הובהר, מי הפושע שהוציא את הסרטון הזה לתבלה 12. אז אני מבקש שאם אפשר, שמי שעשה את זה יגיד אני, ושאנחנו נדע מי זה. יש איזה אחד, דרגרר אחד, מגור, שכל פעם אתה היית מקריא לי כל מיני דברים שלו. אז הוא צייץ אתמול...
אתה גם מסיים מתישהו?
כן. הוא צייץ תודה. אתמול, רבע שעה לתוך חדשות 12, 90% מהזמן עיסוק ברעב בעזה. הסרתי את האפליקציה. אגב, אתם זוכרים שהאמנו להם שמעניין אותם החטופים? אז כעת הם גילו שלנגח את הממשלה על הביטחון התזונתי של הגרועים שבאויבינו, יכול לגרום ליותר מבוכה לישראל בעולם. אז מה מעניינים החטופים? זה הגרר שאתה מקריא לי מדי פעם. כן? בן צ'וק.
תשמע, כשאני שומע אותך, אני אומר לעצמי, מה אתה מקשקש כל הזמן על הגיניוס היהודי, על האקדמיה? אתה באמת מייצג, לא יודע, פרימיטיביות. אתה באמת מייצג קרטנות. זאת אומרת, כל מה שקורה בעזה עכשיו זה באשמת ערוץ 12. כן, העולם צריך את ערוץ 12. ובאמת, למה זה, למה הם לא מתעניינים בילדים באפריקה? כאילו אתה חייזר שנחת הרגע ואלוהים יודע מאיזה גיהינום. המצב נורא, הכשל המוסרי נורא, אנחנו חתומים עליו, זה כל האירוע. כשאומרים לכם, אנחנו לא רוצים לשלוט בעזה, זה בגלל זה. זה בדיוק בגלל זה, כי אז כשאתם רואים את המראות האלה ולא, שום ילד עם מחלה גנטית לא יכול לחסות על המראות שגם טראמפ מדבר עליהם. עכשיו גם טראמפ הוא כנראה פוסט-ציוני ושונא ישראל ואוטו אנטישמי ומוטו אנטישמי ונתניהו עצמו. הכתובת מרוחה על הקיר באדום מול ינון מגל, והוא לא רואה אותה, הוא מאשים את ניר פאקן דבורי, כשנתניהו נאלץ ביום, אתמול בלילה, סליחה, שלשום בלילה, להגיד באנגלית שהמצב בעזה קשה. אתם יודעים למה? כי המצב בעזה קשה. ומה הכי גרוע? שחבורת המופרעים, נמוכי המצח, המוגבלי הקוגניציה שממשיכים להצהיר כאילו בקולם, עכשיו הם שרים בממשלה, לא יעזור שהשגריר הישראלי בארצות הברית, שמתאים להיות השגריר בארצות הברית בערך כמו שיוסי שלי, מתאים להיות השגריר בדובאי, למרות שלייטר לא, אין בעניינו שום דבר של ההתנהגות, הוא פשוט לא דיפלומט, מסביר שהוא לא מייצג את הממשלה, מיכה אליהו. הלו, הוא כן מייצג את הממשלה, הוא שר. אם הוא לא מייצג את הממשלה, תפטר אותו. אחרי שאמר פצצת אטום, העולם עוד לא התקרר מהפצצת אטום, עכשיו הוא אומר, אז זה מחוקה, אנחנו מוחקים את האוכלוסייה, ובא ינון מגל עכשיו ומאשים את ניר דבורי, כי הוא אמר ביבי השם. זה האירוע, זו הרמה. יקרה את הציוץ שלי. עומד מאחורי כל מילה, 7 באוקטובר, 2 בצהריים, כמו לכולנו, רתח לי אדם. אגב, לא, סליחה על האגב, אני לא יודע אם זה פורסם, אבל גם בכל צמרת הצבא, בשבועות הראשונים שאחרי השבעה באוקטובר, אף אחד לא חשב על החטופים. אנחנו היינו בטראומה מטורפת, והרווחנו אותה ביושר. והתקררתי לגמרי, כי אנחנו שנתיים באירוע. אני שישבתי אצל פינקלמן פעם ראשונה, וראיתי טבלה עם מאות שמות, על כל הקיר, מדף וסינואר עד אחרון הממקפים, אמרתי, אתה באמת מאמין שיהיה איקסים על כולם? הוא אמר לי, כן. אין איקסים על כולם, יש איקסים על כולם, ועל כל אלה שהחליפו אותם, ועל כל אלה שהחליפו אותם, ועל עוד 60 אלף איש. אז כן התקררתי, כי הנזק שנגרם לי היום, הוא פי מיליון יותר גרוע מלהרוג עוד ארבעה מחבלים, ואני לא מדבר על החיילים שנהרגים. אבל ברשותך, כן, האדיבה, החמאס, המסמך לא היה אמת, המסמך של הבילד, הבעיה שלו לא הייתה שהוא לא היה אמת, הבעיה שלו הייתה שהוא היה טיוטה של דרג נמוך, שאחריה היה מסמך סיכום של דרג אמיתי, והוא היה רלוונטי, ולכן הוא בכלל לא עבר למקבלי ההחלטות, אלא מה? הפרסום שלו הסגיר יכולת מסוימת מודיעינית שלנו, שגרמה לנו נזק
לא
עצום.
לא הסגיר כלום.
שגרמה לנו נזק עצום, עצום, עצום. כי את, ברגע שאתה יושב על איזשהו ערוץ, והם לא יודעים, זה טוב. אם הם יודעים, זה רע. וכל זה הם עשו רק כדי לעשות מבצע השפעה על, על, על הציבור הישראלי, ביום אחרי שנרצחו שישה חטופים. זה הרמה המוסרית של הממשלה הזו. עכשיו, החמאס מנצל את מה שאנחנו אומרים. נשמה שלי, החמאס ניצל את נתניהו כדי לבנות את המפלצת. 17 שנה. ועכשיו, אני דיברתי הרבה פחות ממך, אז אל תגיד לי טוב.
לא, דיברת מקודם פי שניים ממני.
עכשיו, הייתי אמור להתנצל בפניך, כי אתה אמרת אתמול, שלא אמרת שאמן החריב את המדינה, בעוד שנתניהו מגיע אתמול, שהדברים קורים בתזמון נהדר. כאילו נתניהו מתואם איתי, מורח את הביצה על הראש, בדיוק ברגע הנכון. להגיד שאמן, ואני לא אקרא לכם את זה שוב, כי זה ארוך, הסופרלטיבים שהוא שפך על אמן, אז רק את עינון, זה 11 שניות. ואחרי זה אני מקווה שאתה מתנצל.
אחרי זה מתפלים איפה הייתה חטיבת המחקר? איפה היה אמן? במה הוא היה עסוק? באמת במה הוא היה עסוק? בהחרבת המדינה הוא היה עסוק.
אז פה קיבלתם דוגמה למכונת רעל. כשהפרופסור הוא אומר, טוב שהאירופים מפסיקים לממן את המחקר הישראלי באקדמיה, כדי להתנקם בחבר'ה
צודק,
באקדמיה.
צודק.
מאוד. ואחר כך אומר עינון מגל.
הם ישמיצו את ישראל, אחר כך יחטפו את הסנקציות. מצוין, טוב מאוד. טוב מאוד.
אתם חבורה של מופרעים, אתם לא מבינים שהסירה הזו, כולנו עליה ביחד.
האקדמיה,
האקדמיה, האקדמיה היא בדיוק הדבר שנתן לנו את כל ההישגים, ואתם עושים הכל, ביד אחת אתם ממשיכים לממן במיליארדים את החינוך הקלוקל של החרדים,
שלא לומדים מתמטיקה ולא לומדים אנגלית,
וביד השנייה, למה שלא תגיד שהם צודקים? אתה יודע מה?
אז למה אתם משמיצים את ישראל?
ינון, שנייה, תן לי לסיים. אתה ומשה כהן אליה, פשוט, היום יש לכם בטח תוכנית, אז למה אתם אומרים שהם צודקים? תקראו לעולם להחרים את האקדמיה הישראלית. אתם חבורה של מופרעים, בכל מדינה מתוקנת ושוחרת, קיום הייתם צריכים להיות בבית סוהר, פרסומות.
לא, שנייה, בוא נעשה עכשיו,
כן, זה הזמן עכשיו פרסומות.
שבוע שעבר, ראינו את סגן אלוף במילואים ערן מסס, שמקבל את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית, על אירועי 7 באוקטובר, הוא סיפר לנו מה קרה, אנחנו מאוד התרשמנו, אז הבאנו אותו לאולפן. שלום ערן.
שלום וברכה.
מה העניינים?
בסדר.
תודה שבאת.
תודה שהזמנתם.
מה בסדר כזה בצניות?
הזמנו אותך, שאנחנו גם נותנים לך את אות הגבורה, שבין אות הגבורה של בן כספית וינון מגל, אנחנו גם מעניקים לך.
משניכם ביחד זה...
ביחד, זה הדבר היחיד שאנחנו עושים ביחד.
כן, שזה הדבר היחיד שהסכמנו עליו.
שזה ניצחון כבר.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
מתי יום הטקס יום. בבית הנשיא?
בשלישי לספטמבר.
אוקיי.
בעזרת השם, וזה רק נקודה, זה רק יום לציין דבר מאוד מאוד גדול בעבורי, אבל בעבורי, בעבור המדינה הזו אני חושב.
תגיד, זכור לי שאתה אמרת כשדיברנו איתך לפני שבוע, שאתה חי את האירוע 24-7.
כן.
הוא גם איתך פה עכשיו?
כן, האמת שהייתי צריך להיות פה אתמול, ואני כחלק מהשגרה הזאת הלא ברורה של איך אתה הולך לישון, אם אתה הולך לישון ואיך אתה קם, אז אחד מהרגעים האלה זה היה גם אתמול.
אנחנו עוד לא אמרנו, ינון, לא כולם האזינו לאותה תוכנית, מי זה סגן אלוף מילואים ערן מסס?
אז תגיד.
ולמה הוא מקבל את האות? אז הוא מקריית אתא, הוא בן 46, בשבעה באוקטובר הוא עלה על מדים, נכנס למכונית, ונסע ככה עם עצמו, הוא ועצמו, זה לא, לא, הוא לא קיבל צו 8 דרומה, הוא הרגיש שהוא צריך להיות שם, והמטרה שלו הייתה, אני מצטט דברים שהוא כבר אמר, להילחם ולהציל חיים. באזור מושב פטיש הוא כבר נלחם במחבלים, משם הוא המשיך למסיבת הנובה, ומשם, בעצם זו הטראומה, הוא פשוט נתקל בעשרות, אם לא יותר גופות, סיפר לנו על זה בפעם הקודמת, פינה שני ניצולים, את און ועידן, פיזית מהשטח, עבר לדעתי תופת, אגב, בשבוע שעבר, אני כבר לא זוכר מתי, אנשים שהיו באירוע הזה, איראן, כן. גם נטלו את חייהם, זה, 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 כאילו, זה טראומה מטורפת, קודם כל איך אתה מתמודד עם זה?
תראה, כל פעם שאני מתעורר בטח לחדשות האלה, ואני לצערי, לצערי הרב אומר שאנחנו עוד נפגוש את החדשות האלה קדימה, עושה שני דברים, קודם כל זה מכניס אותי אוטומטית למשימה חדשה בחיי, להסביר שהמלחמה הבאה שלנו היא כבר מתחילה, והיא עתידה עוד לבוא על הסיפור הזה של פוסט-טראומה, וההתמודדת איתה. ושתיים, זה גם באיזשהו מקום, קצת, כשלהגיד את זה מפיח בי תקווה, להגיד שאני רואה לצד מה שאני עושה ביחד עם מיזם, יש המון מיזמים כאלה במדינה, את החום הזה שהמדינה הזאת יודעת כן לתת. את כן הטוב, את הטוב בכל זאת, בתוך כל הכאוס והחדשות הבקרים, וכל מה שקורה בינינו, ואני שומע אתכם, את הטוב בכל זאת, לחלץ את הטוב הזה מתוך כל העניין הזה, ולראות את החום שהיה. אני זוכר את הימים הראשונים, אחרי המלחמה, את הכוח הזה, את העוצמה הזאת שיש לנו בדרך כלל שאנחנו נופלים, בדרך כלל שאנחנו בימי מלחמה, איך העם הזה מתאחד ונדבק, ואחד עוזר לשני ותרומות, מפה עד הודעה חדשה, ואז לצערי רגע קוראים דברים אחרים, אנחנו טיפה שוכחים, דיברתם על זה גם פה, וזה אני אומר לכם, אני בכל אופן משימת חיי החדשה, אחרי כל מה שעשיתי, זה כל הזמן לבוא ולהזכיר, שאנחנו חייבים להיות ביחד, לא משנה מה, ולא משנה איך, ולא משנה הוויכוח, ומה הטונציה שלו עד הגבול הנכון, אנחנו חייבים להישאר ביחד, חייבים להישאר ביחד, אנחנו גם ככה בהפסד מאותו יום, צריך להגיד את זה ביושר, כאיש צבא אני אומר את זה, אנחנו בהפסד קורע לב, וכל יום שאנחנו מספקים את הקרע הזה יותר ויותר, אנחנו בבעיה קשה.
אתה אומר, כל מי שנרצח שם בנובה, ואתה ראית, אתה פשוט הסתובבת בין הגופות שלהם, הוא חלק ממני לנצח.
נכון.
עד כדי כך כאילו, ניסית גם להכיר מי היו אחרי מעשה, אחרי זוועה, ניסית להכיר את הדמויות, הרי חלק מהם התפרסמו, יש את קשת, הבחור הבלונדיני הזה שהיה די-ג'יי, כל מיני כאילו טיפוסים שהפכו לסוג של סמלים מהנובה.
תראה, אני ראיתי את רובם, רק שלא ראיתי אותם כמו שהם בתמונות, או כמו שהם במיצג, בנובה. אני ראיתי אותם בצורה קשה מאוד.
תסביר.
אני מחזיק איתי בטלפון ובאייפד שלי את התמונות שלהם במצב השחות. בסדר? אני אקרא לזה ככה. אני ראיתי תמונה, ואני אקח אתכם רגע למשהו ספציפי, אפרופו אם אני רוצה להכיר את השמות או את הדמויות מאחורי, אז אני מספר לך על המפגש הראשון שלי עם נערה, להערכתי בת 23-24, שהיא הראשונה שאני מחליט לאסוף אותה על עגלה. יש את התמונה של העגלה שם, אפשר גם לראות את התמונה. היא ערומה כשאני פוגש אותה. לא מצליח להבין גם בתוך כל הסיטואציה ובתוך כל הגופות שראיתי, גופות, חלקי גופות, למה היא ערומה? וככל שאני מתקרב, אני רואה פציעה שלה, פציעת ירי שלה באיבר המין. והבגדים שלה מוטלים לידה, ואני... סליחה. ואני, כיוון שהיא הראשונה שאני צריך להניח אותה על הגלה, שזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה עכשיו, שזה אבסורד בפני עצמו, כי יש הרבה ואני צריך להמיס את כולם ולרכז אותם באיזושהי נקודה אחת, כדי שלא יחטפו גם את הגופות האלה. אני פשוט מבקש ממנה, על אף שאני יודע שהיא מתה, ממש מדבר איתה ונזכר במה... במה יש לי בבית, ואני מתחיל להלביש אותה, תוך כדי שאני מבקש סליחה ומחילה על כבודה, וזה רגע ש... קודם כל אני עד היום לא יכול, לא רוצה, לא יודע להבין מי זו הילדה הזו, אבל מבחינתי היא הילדה של מדינת ישראל, אז אני לא, אתה יודע, זה לא... לא יעשה לי שום דבר יותר עצום ממה שאני גם ככה מרגיש, ואיבדתי שם פשוט לרגע כמעט את השפיות. זה רגע שפשוט התיישבתי ואמרתי, זה או שאני הולך לאבדון ולא, וצריך רגע להתעורר, או שאני ממשיך במשימה הזאת ופשוט מנטרל את כל הרגשות שיש לי.
אתה היית באיפה שהייתה המסיבה, או בשדות מסביב איפה שהם ברחו? מה?
אני הגעתי... לכביש של, זאת אומרת, נכנסתי דרך הכביש הראשי, ואז נתקלתי בחסימה הזאת שהמלכודת שעשו מחבלי חמאס למי שניסה להימלט, מהצד המזרחי, והצד של המסיבה הוא הצד המערבי, והצד המזרחי הוא הצד של השדות שבו נמלטו. אני פשוט סרקתי את הכל, את השדות.
את השדות.
גם איפה שהם ברחו. ואת לב המסיבה. התחלתי מהשדות,
ונכנסתי ללב המסיבה. ואז זה בעצם, זה אנשים פזורים במרחקים אחד מהשני, לא מקובצים.
בשדות, נכון. בלב המסיבה.
סיפרת לנו בפעם הקודמת שראית ממש הרימות של גופות.
נכון. בלב המסיבה, זה מופיע בסרטון שבו הוא הסרטון הוויראלי בעצם
שהוציא אותי. לקרוא לדבר הזה מסיבה, זה כל כך מקברי. זה מטורף.
כן, אני...
היית גם איפה שהיא הייתה?
בוודאי.
איפה שהייתה המסיבה?
בוודאי. כן, כן. הלב המסיבה הייתה, גם בסרטון רואים את זה, בבר עצמו, בבר המרכזי.
ואז אתה סורק מסביב ואתה רואה את הגופות שירו בהם גם מרחוק יותר.
מרחוק, מטווח אפס, מירי, ואחרי זה שחיטה עם סכין.
עכשיו, אני רואה פה את התמונות קשות מאוד, את הערימות האלה של הגופות שאתה צילמת, הם לא ערומים, כלומר, זה היה חריג שהייתה גופה ערומה?
לא, כי קודם כל יש שם תמונה שזה המקבץ, אני כן. קורא לזה, או הרמת הגופות, השרופות, שבו אני גם מסריט את זה, ואני פשוט מחבר את זה למראות של שואה, פשוט מקבץ של גופות, ואני יודע שזה משהו שהוא יזום, זה לא משהו שהוא היה חריג בנוף, ובמהלך הנסיעה, על הכביש, היו מוטלות עוד גופות. לא כולם היו, זאת אומרת, אני כשנכנסתי גם לאחד הממדים שהיו שם, גם כן גופה שהיא, אוקיי, אני לא אפרט רגע את הזה, זה שלוש גופות למעשה שעשו בהם שפטים, וזה שני גברים ובחורה שעשו בהם שפטים, בעברי המין שלהם. אני ראיתי את זה במו עיניי, זה לא איזה עכשיו סיפור, אתה יודע, כאלה... שאחרי זה מתחילים לייצר דמיונות, או אני לא יודע מה.
אני מקווה שאין לנו עכשיו ילדים שמאזינים, אתה יודע מה? למה ילדים? בני אדם שמאזינים. תגיד, אתה מסתובב שם לבד? באיזה שעה בעצם אתה מגיע? מחבלים כבר אין, אנשים אחרים יש, אנשים חיים, יש אינטראקציה עם מישהו, שאתה שם לבדך?
קודם כל מחבלים יש, כשאני עובר את פטיש, אני נכנסתי קודם כל למושב פטיש, בצורה אקראית, ואז פגשתי את הניצולים הראשונים, שהבנתי שאין רגע מה שמרכז את זה, והם צועקים לעזרה, או רוצים רגע להיחלץ מהמקום, ואז הם מספרים על מסיבת הנובה, אז אני מקים שם בעצם את החמל של השמות, ורק אחר כך אני נוסע לכיוון המסיבה מתוך העדויות, ומתוך טלפונים שאני מקבל לאנשים שנמצאים במקומים מסוימים. בדרך אני נתקל במחבלים, אני למזלי הרב מצליח להרוג אותם עם האקדח שהיה לי, 10 כדורים.
זה אלה?
נכון. יש שם, תיעדתי את המחבלים, לא ממקום של, זה ממקום של, צר לי להגיד, אבל ממקום שאני פחדתי שיום אחד יקראו לי לאיזה משפט, ויעמיד אותי לדין על זה שהרגתי אנשים ואני לא בתפקיד, כאילו ממש הייתי, ממש נלחמתי בעצמי, כאילו לכל הדרך שעשיתי, איך הסתכלו עליי. וזה לא סתם, אני...
אף אחד לא ידענו בתוך איזה אירוע אנחנו.
נכון, ועדיין, דווקא בגלל זה, בגלל שלא ידעתי, אז אני, אתה יודע, אני אפילו פחדתי שישפטו אותי על רמזור אדום שאני עובר בדרך ונוסע מהצפון לדרום. ממש ככה, כי לא הבנתי, חשבתי ש... אני אומר לך, ראיתי תסריט שמאשימים אותי בזה שנכנסתי לזירת קרב ושיניתי שם, או הזזתי גופות, או נגעתי, או יריתי במחבלים. ממש ככה.
תגיד, למה אתה, שאלת סקרנות, אני הרי פסיכולוג בשקל ורבע, אני מניח שגם עוזרים לך ומטפלים בך, אני מקווה, למה אתה מחזיק את התמונות?
אני יכול להגיד לך קודם כל שיש תמונות שאני מחקתי בסמוך מאוד לאירוע, תמונות אבל קשות הרבה יותר ממה שאתם רואים, קשות יותר לדעתי אפילו מהסרטונים בסרט הזוועות.
למה מחקת?
מתוך אותו פחד כמעט. גם מתוך אותו פחד, ובאיזשהו מקום, גם כהורה, אמרתי, אני לא רוצה שההורה של הילד הזה יפגוש את התמונה הזאת, כי הוא לא יישא את זה בחיים. אין סיכוי. זה פשוט חולני ברמות קיצוניות. מעבר לזה, אני שומר את מה שיש שם, כי אני הבנתי שזה החומר ההסברתי בסופו של יום, כשאתה מתמודד מול חלאות אדם, ומול הסברה רעה מאוד שיש היום בהקשר הזה, ומול הזיכרון המאוד קצר שיש לנו, אין ברירה אחרת. אני צריך להציג את הדברים האלה בעולם, ואני אומר לך שאני לוקח את זה לכל מקום בעולם שאני נשלח אליו, או הולך ביוזמתי, וזה עושה פלאים. זה ממש מכניס את האנשים לפרופורציה האמיתית שלהם.
אתה חושב שהתקררנו?
מה זאת אומרת?
שהחברה הישראלית.
בהחלט התקררנו, אבל אני חושב שזה טבע החיים. רק מה? אני לא חושב שאנחנו הפסקנו לשכוח את השואה? לא. יש לנו איזה עמוד תווך שאנחנו כל הזמן חוזרים אחורה לשואה. וזו, אתה יודע, קשה לי להגיד השואה 2, כי יש לזה כל מיני עניינים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה בהחלט דבר שהוא חייב להיות עוגן למדינה הזאת, שחייב להחזיר אותנו למציאות, לפרופורציות, לאחדות, לזה שאנחנו רבים,
לשים בפרופורציות החיים. כשאתה שומע את קמפיין הרב בעזה, מה אתה חושב?
בעבורי זה אחת השאלות הקשות, כי אני מסתכל על מי שנהרג לנו, אני צריך להסתכל על הצד שלי, אני צריך להיות בצד הנכון, אני צריך לבחור את הצד הנכון, הצד הנכון הוא המדינה שלי, זה לא שיש לי איזה פריבילגיה עכשיו, לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נטפל ברב, אני לא אומר שצריך להריב ילדים, ממש לא, זו לא כוונתי, אני גם לא חושב שזה מה שקורה, אגב, הייתי שם, יותר מזה אני אגיד לך, אני יודע מתוך הצבא, אני שם ואני קורב לאנשים מאוד בכירים בצבא, אין מבחינתנו ערבה, התמונות שהם רוצים לייצר, עניין שלהם זה כלי הנשק היחידי שיש להם דרך אגב, אני לא מחזיק מזה שום דבר.
ואנחנו נכנסים לתוך המלכודת הזו, אבל אני לא חושב, אני חושב שאנחנו אוף טרק עכשיו עם הרעב בעזה, עם כל הכבוד.
נכון.
תגיד, אז מחקת חלק מהתמונות, אתה משאיר את רוב התמונות מהזיכרון, אפשר למחוק דברים? אפשר לנהל את הסיוט הזה שעברת? או שכמו שאמרת, אתה חי מיום ליום?
תראה, הפוסט-טראומה היא מחלה שקופה. היא מחלה שאתה לא רואה. אפשר להסתכל עליי, להגיד, וואי, תראה, הוא לבוש, הוא אפילו מבוסם. אבל אני בפנים, יש לי ריח של בשר חרוך, והנשמה שלי מצולקת מאוד אפילו. ההשלכות של זה הן בחיי היום-יום, הן בטריגרים, הן במקומות הלא צפויים, ואתה לא אותו בן אדם, אתה נפש פצוע, ואי אפשר לנהל את זה, מכיוון שאתה לא צופה את מה שקורה לך, אתה יכול כן, ובעזרת הרבה הרבה שיח וטיפולים ודרך ומעטפת שחייב לתת לאנשים הפוסט-טראומטיים, אלה אפילו שעוד לא יודעים, וגם אלה שחוזרים מהלחימה, אתה כן חייב לשים את זה על השולחן, אתה כן חייב לנהל את זה או ללמוד לעצמך מהם הטריגרים שמפעילים אותך, וכל אחד זה עניין בפני עצמו. אנחנו מדינה פצועה, ובתוך המדינה הפצועה הזאת יש אנשים שהם לא יודעים להתמודד עם זה ולקחת את זה למקומות הנכונים והטובים, ואז הם הולכים לאבדון כמו שאנחנו יודעים.
סגן אלוף במילואים ערן מסס, בשלושה בספטמבר אתה תקבל את עוד נשיא המדינה לגבורה אזרחית.
בצדק
רב. על מה שעשית בשבעה באוקטובר, ואתה מקבל גם מאיתנו עוד גבורה של התוכנית בן וינון, ותודה שבאת לאולפן.
תודה
רבה. מאחלים לך בריאות.
תודה רבה, אני אשמח ממש לנצל שנייה אחת בלהגיד ש... המיזם הזה שאנחנו מובילים עכשיו עם קבוצת אנשים מדהימים ממש מתוך הלב, מעומק ליבנו, נקראת מיזם לב גן העדן, שיש בתוכו את חטיבת השמחה, קראנו לו. אתמול נפגשנו עם אדם מדהים, רועי לוי משוטי הנבואה,
כן,
שהצטרף אלינו למיזם הזה בחטיבת השמחה, והוא חשף איזשהו רגע נדיר שאני מקווה שנמנף אותו על איזושהי סקיצה משיר שהוא כל כך רלוונטי לימים האלה, מתוך כתובים של תהילים שכתב ביחד עם גילת זיכרונו לברכה, והוא היה אלום קרב בעצמו.
הוא היה גילד?
גילד.
אוקיי.
גילד היה אלום קרב, והוא שנה שעברה נפטר מתאונת אופנוע.
כן.
ורואי אתמול פתח בפנינו את הסקיצה הזאת, ואנחנו ניקח את זה ונמנף את זה לשמחה, ולתת בית להלומי הקרב.
בעזרת השם. תודה שבאת.
כן. אני לא חושב שזה היה לסתות מהדיון, לדבר איתו אם התקררנו או לא, ואיך הוא מתייחס לקמפיין של הרעב בעזה. כי חשוב מאוד כל הזמן להזכיר מה קרה שם, וחשוב לא להתקרר, וחשוב להבין עם מה אנחנו מתמודדים. הוא גם סיפר לי בהפסקת הפרסומות מה הוא ראה את הדברים המזעזעים, ולדעת עם מי אנחנו מתמודדים. לדעת שאנחנו מתמודדים עם השטן, ושאת השטן הזה צריך להשמיד. זה הכל, חשוב לזכור
תגיד,
את זה.
תגיד, אתה באמת חושב שמישהו מאיתנו לא יודע שאנחנו מתמודדים עם השטן, צריך להשמיד אותו?
כן,
אתה יודע,
כן,
החיים, החיים מחולקים לאלה מאיתנו שאמרו את זה לפני הטבח, ולאלה מאיתנו שלא, ששחררו את השטן הזה מהכלה.
כשאני אמרתי לך את זה לפני הטבח, אתה זלזלת.
את ה-1027.
אמרת לי ממש תרפת.
עינון, אני מכיר לך פה כבר שנים וחודשים את כל מה שאני אמרתי, כולל החצי איזה צוק איתן.
זלזלת במה שאמרתי.
לא, אני לא זלזלתי במה שאמרתי.
שאמרתי לך שיאנסו פה נשים, זלזלת.
אתה יודע מה? אני זלזלתי, הבעיה היא שגם ביבי זלזל.
לא, ביבי לא זלזל.
והוא קיבל את כל... לא, הוא לא זלזל, אז למה הוא הציף אותם בכסף?
מה הקשר ביבי? איך הגעת לביבי?
איך הגעתי לביבי? איך הגעתי לביבי?
אתה זלזלת, אני אמרתי לך שאנחנו נשלם את המחיר מעזה.
הסתכלתי שמאלה, הסתכלתי למעלה, הסתכלתי למטה, ושאלתי מי היה פה ראש ממשלה 17 שנה, מי הביא אותנו לבוך הזה, מי הביא אותנו לחרבון ולערימות של גופות בעזה?
כשאין לך תשובה אתה אומר ביבי.
בת קול אמרה לי, ביבי.
מדהים שהבן אדם בשבעה באוקטובר מפחיד אותו להרוג מחבלים, הוא מצלם מחבלים שהוא הורג, כדי שאחר כך יהיה לו עדויות שלא יאשימו אותו ברצח של חפים מפשע. מה שמערכת המשפט הצליחה לעשות פה לעם ישראל, באמת, כל הכבוד.
עכשיו מערכת המשפט אשמה.
לא, לא, עכשיו התקשורת אשמה, עכשיו מערכת, לא, לא,
תמיד, העיקר שנתניהו לא יהיה אשם, כולם אשמים.
ביבי אשם, ביבי אשם.
אדוני, אנשים לפני שהם הורגים בני אדם,
הוא צילם את הגופות כי ביבי אשם.
כשהם עוד לא יודעים, כשהם עוד לא, תגיד לי, ולמה היו גופות? מי בנה את המפלצת?
תראה, אני אגיד לך כלל.
מי בנה, תענה לי, מי בנה את המפלצת? מי בנה את המפלצת, תענה?
תגיד לי, מערכת הביטחון...
המחלה שלי מתפרצת. איך אתה לא מתבייש? מי בנה את המפלצת הזאת? 17 שנה!
תגיד לי, מערכת הביטחון שלך...
מי בנה אותה, תענה לי!
תגיד לי, איפה היה השבק?
מי בנה את הדבר הזה?
היה לו שם סוכנים?
השבק לקח אחריות, ראש השבק הלך הביתה, אמן לקח אחריות,
לא, 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 לא שאלתי מי הלך הביתה.
מי בנה את המפלצת?
מי בנה אותה?
תגיד לי עכשיו אתה...
המחלה התפרצה.
זה מתחיל בבית.
אני מבין שהמחלה התפרצה.
נכון, התפרצה.
אוקיי, בוא תצעק.
כשאני נתקל בדבר מגעיל שיושב מולי, וכל מה שמעניין אותו, גם אחרי שהוא שומע את הרן מסס, זה להמשיך להגן על התויבה. אז יוצאת לי המחלה. סליחה, אני צריך זריקה. זה לא מצחיק.
אשכרה, אתה צריך זריקה.
הוא צילם את עצמו, כי גם אני, אם הייתי פתאום מתחיל להרוג אנשים בשבת בבוקר,
כן.
כשאני לא יודע אפילו מה קורה,
כן.
הייתי לא מרגיש משהו עם עצמי. זה נורא מצחיק.
תגיד, אתה מפגר?
שמע, הצחוק שלך זה הדבר הכי מתבקש פה באירוע.
כן, לא, אתה נשמע לך...
לא, נשמע, אני לא מפגר, אתה מפגר. אתה מפגר, אתה מסית מדיח.
כן.
אתה מפרק פה את כל מה שיש.
כן.
אתה לוקח, אתה יודע מה, אנחנו נדבר עכשיו עם איזה אסטרונאוט בתחנת חלל.
כן.
ואז תשאל אותו, ואז תנסה שהוא יוכיח שביבי לא אשם.
טוב.
אבל אתה יודע מה הבעיה?
נו.
ביבי אשם.
אוקיי. כן, אבל אתה מבין את המחלה שלך?
כן, אני מבין.
אתה, אין לך חוץ מלהגיד ביבי השם, אין לך מה להגיד.
אה, לא, אין לי, אני שובר, לכן אני שותק פה כל התוכנית.
לא, אתה לא שותק, אתה מדבר, אתה רק אומר כל הזמן שביבי השם.
בוק ישריקי מה שאני אומר. תקשיב, ההבדל בינך לביני זה שאני אומר עובדות. כל מה שאני אומר פה בתוכנית זה עובדות.
אוקיי.
ואם קור, ואני גם לא אמרתי שאמן עסק בהחרבת המדינה.
אוקיי.
כשהוא שלח 4 מכתבים לנתניהו, ואתה שאלת אותו בתוכנית שלך אם זה נכון, והוא אמר שיש שם הגזמה.
כן.
כן.
אוקיי.
גם זה לא נכון?
בן.
שמע, ההיסטוריה לא תשכח לך בחיים.
כן.
בחיים היא תרדוף אחריך גם הרבה אחרי שאתה,
יודע,
ואני
אתה...
לא נהיה פה.
כן.
היא לא תשכח לך
כן.
את המעשה הזה. הרבה מעשה? אחרי שיורשך, יבזבזו את הכסף שהרווחת, את זה שאתה נותן...
למה אתה כל הזמן מדבר על הכסף שלי? אתה מקנה בכסף קיבל, שלי?
את זה, מה, זה שאתה נותן שיתוף פעולה ויד...
בן, אתה מקנה במה שאני מרוויח,
לכל
שאני אבין.
התואבה
מה,
הזו.
מה כולכם מדברים על הכסף שלי?
ועכשיו אתם כולכם מצטופפים מאחורי החשוד באונס. אתם פשוט פירקתם את כל האירוע שהיה כאן. הוא לא היה מושלם, היה פה הרבה מה לתקן. אתם פירקתם.
אוקיי. אנחנו פירקנו. אנחנו אמרנו שלא נשלח ילדים לצבא.
ובאמת לא שלחנו.
אנחנו אמרנו...
באמת לא שלחנו ילדים לצבא.
אנחנו אמרנו שנוציא את הכסף מפה. אנחנו אמרנו...
אתם גורמים את זה שהכסף יוצא מעצמו.
אנחנו אמרנו...
תסתכל על מה קורה לישראל.
כן.
ואת הילדים לצבא, רק החרדים לא שולחים. החילונים, 88% גיוס. תתבייש לך. השפעה. אתה ממשיך להצדיק השתמטות חרדים ומדבר עלינו.
שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, אתם כרגע חוזים בקריסה תודעתית.
נכון.
קריסה תודעתית.
אני גאה מאוד בקריסה התודעתית שלי.
מעולה.
גאה בה מאוד.
טוב מאוד.
אני אקח אותה איתי עד יום הדין אם יש.
כן,
כי אני אומר לך את האמת. אתם לא שולחים את הילדים לצבא. כל הערים שלנו ב-88% גיוס.
אנחנו לא שולחים את הילדים לצבא.
והערים של החרדים ב-7% גיוס. וגם על זה אתה מגן.
הבן שלי בצבא, לץ.
גם על זה.
לץ.
גם על זה אתה מגן.
עכשיו אני אפס.
אין לך שום גבול. אין לך שום רף. לא עליון. לא תחתון. משהו יגיד, קטר גייט, שיהיה קטר גייט. כן, מותר לקבל כסף מקטר תוך כדי מלחמה. אנשי ראש הממשלה, לא, אין בעיה. הכל עובר, הכל עובר. מצעד של דברים שאפילו אחד מהם, במדינה נורמלית, כמו שישראל פעם הייתה, היה גורם לכולם לברוח, להתפטר בקלון. אחד, לפני 7 שנים, היום לפני 7 שנים, הייתה תלונה על הטרדה מינית נגד איתן ברושי, והוא הושעה מיד מהמפלגה. תלונה על הטרדה מינית. איך כתב מישהו אתמול רשף שי, מסכן קצה, והקדים את זמנו. אם היה עכשיו מסתבך בדבר הזה, היה מקבל קידום לנשיא ארצות הברית. וגם על זה אתה מגן. כי אין לך שום בושה. אין לך בכל הגוף טיפת דם אנושית אחת. אתה וכל הכנופיה הזאת שסביבך בערוץ 14, שצוהלת כשהם מפסיקים את ה... סליחה, כשהם מפסיקים...
שתי מים, שתי את הבקריסה.
נגמרו לי המים. כשהם מפסיקים את ה... לתמוך במחקר הישראלי, אתם צועלים, ואחר כך אתה מדבר על מציטי המחקה, שורפי הסמים, תגיד, אתה נורמלי, אין לך עיניים? שורפים לנו עכשיו את הסמים ואתה צועל. אתה הצטרפת למשה כהן אליה, שיגמור רע מאוד את הסיבוב הזה, לדעתי.
צריך לשלוח אמבולנס להוד השרון.
אתה גם תומך בזה.
מישהו יכול לשלוח אמבולנס להוד השרון?
כאילו האקדמיה בישראל זה האויב שלכם. כאילו זה לא מה שהוליד פה את כל המצוינות.
וואלה,
אתם משוגעים, אתם מטורפים.
וואלה,
מטורפים. והוא הגיאורגי מממן את כל זה. אגב, הוא יישרף ראשון בשגיינום.
מי יישרף ראשון?
זה שמממן את כל התואבה שלכם. אני לא זוכר אף פעם את השם שלו כמו שצריך.
לפניי?
כן. אתה תהיה השני.
תגיד, אתה חושב שכאילו אתה משפיע, אתה משכנע אנשים כשקורית לך הקריסה התודעתית הזאת, שאתה, המחלה מתפרצת, אתה חושב שזה משכנע, כי בגלל שאתה מתרגש וצועק ובולע רוק וכל זה ומוציא קצף, אתה חושב שזה משכנע מישהו?
אני לא יודע, ואני חייב להגיד לך,
כן.
שאני לא, איך היה אומר פרס, אני לא עוסק בזה, כשאני, כשזה קורה לי, לדעתי אתה גם יודע בסתר לבך,
כן.
לבך, זה פיקציה, אין לך לב.
כן.
אתה יודע שאני לא עושה הצגה, כן. אני מדבר בדם ליבי, ואני אומר את זה בשביל עצמי. אני אומר את זה כדי שאני אוכל ברגעי האחרונים
לא, אם אתה מדבר מדם ליבך, סבבה, לא
אתה
הבנתי.
לא שתקת,
אוקיי.
אתה נלחמת. עכשיו אם זה משכנע מישהו, כן. סבבה. אם לא, צר לי.
מעולה.
אני לא עובד בשכנוע, מעולה. אני עובד בלהגיד לך את האמת.
מעולה.
והאמת היא, שאתם חבורה של חלאות, שאתם מפרקים פה כל דבר, הכל. אין לכם, אתה יודע, מדי פעם אני חושב, הנה, פה הם יעצרו. פה, את זה הם לא יעשו. אז עכשיו אתם כבר מתגעגעים להרצי הלוי, האפס, איך קוראים לו, סמוטריץ'. אני מתגעגע להרצי הלוי. אתם מיניתם את הרמטכ"ל הזה. הוא רואה, גם הוא יודע מה קורה בעזה. הוא חייל, הוא לא יכול להגיד את הדברים כמו שאני אומר אותם. וגם הוא יודע שהדבר הזה ניצא את עצמו.
כן.
גם הוא יודע שאנחנו ממשיכים לקבור חיילים עכשיו, כדי שנוכל להמשיך לקבור חיילים. הוא יודע את זה.
כן.
ולכן אני אומר את הדברים.
ואז מה קורה באותם רגעים?
סליחה, עשית לי הנחה, אני לא אומר את הדברים.
כן.
אני צורח אותם. ואני אמשיך לצורח אותם.
אוקיי.
עד שיגמר לי הכל.
כן.
או משהו אחר.
אוקיי.
זה המצב. תתמודד.
שמה המטרה? המטרה היא להוציא פשוט, הרגע
הסברתי מה המטרה, נו.
להוציא זם, להוציא זם.
לא,
המטרה היא להוציא, הרי אתה אומר, אני לא יודע אם זה משכנע או לא.
אז הרגע אמרתי לא, ועכשיו הוא שואל שוב.
כן, מה המטרה?
כי אין לו מה להגיד. אז המטרה היא פשוטה. הדבר היחיד שמניע אותי, זו הבטן והלב שלי.
להוציא זם, להוציא הבטן.
אני אומר את הדברים, כי אני רוצה להגיד לעצמי, לילדיי ולנכדיי אם יהיו, שאני נלחמתי ואני אמרתי את האמת, גם ברגעים הקשים. זה הדבר היחיד שמעניין אותי בחיים. זה הדבר היחיד שאני עושה. אני לא מחשב, אין לי טבלת אקסל, אם זה ישכנע או לא ישכנע. אני מצטער, אני לא עובד ככה, אני לא בן אדם מתוכנת מבחינה מספרית. אני אומר מה שאני יודע, חושב מה שהמצפון שלי אומר לי להגיד, ואם אתה לא יודע מה זה מצפון, תעשה גוגל. כי אין לך. כי אם אתה בן אדם שאומר בדם קר, שאמן עסק בהחרבת המדינה, ואם אתה אומר, טוב מאוד שהאיחוד האירופי מפסיק את המענקים למחקר הישראלי, מצפון אין לך, יושרה אין לך, היגיון אין לך, פטריוטיות אין לך, כלום אין לך, חוץ מסגידה ועבדות נרצעת למשפחת נתניהו. את זה יש לך המון. אתה בורחת, קיבלת את זה בכמויות אסטרונומיות. אתה גם מצליח לתרגם את זה לכסף, אבל לכסף אני מפרגן לך.
אוקיי, תשמע. א', אני שמח לפחות שאתה מודה שאתה פועל מהבטן. כלומר, אין מחשבה.
כל החיים שאני מודה בזה.
תן לי עכשיו לדבר, בבקשה. אין מחשבה. זה לא שאתה חושב, זה ישפיע, איך אני אגיד, איך אני נשמע, איך אני נראה. אין מחשבה בעניין הזה. פשוט אני מהבטן, בום, צורח.
אגב, עכשיו אתה נראה מצוין.
כן, צורח, נכון, ככה אתה נראה.
אוקיי.
ככה אתה נראה.
אכלתי אותה.
כמו אלה שזורקים כיסאות קטר בבריכות, כן? ככה אתה נראה. אתה רק מה, אתה אשכנזי, ואתה כאילו...
למה לשקר סתם?
אז אתה מקבל...
אבל למה לשקר?
אבל בן, אני עכשיו מדבר.
לא, אבל אל תקרא לי אשכנזי, כי אתה משקר.
אוקיי.
אמא שלי קראו לה לוי אלפנדרי, אתה יודע את זה קראת אותו ממני.
בסדר, בסדר.
ולא הייתה אשכנזייה, מה לעשות?
סמך תטים זה גם לא ספרדי.
לא, זה לא. ספרדי טהור? תגיד ידי ביל, סמך תטה ספרדי טהור.
אל תקרא לי בן.
ואל תתעסק במוצא שלי.
אפשר לסגור לו את המיקרופון אולי? תסגור לו בבקשה את המיקרופון.
סגור
לו את המיקרופון.
זה לא ספרדי.
לא, לא.
זה רק ספרדי טהור.
זה לא מה שנקרא ספרדי של עדות המזרח. זה לא עדות המזרח.
אני לא חבר שלך, ואני לא בפטריוטים. אתה לא תיגע באמא שלי ותגיד לי מה היא הייתה. הבנת את זה? ואתה יכול לסגור לי את המיקרופון עוד 200 פעם.
תנסה להתרגל.
זה כמו, אני לא ספרדיה, אמא שלי לא הייתה ספרדיה כמו שביבי שר, מר ביטחון, כן? מערכת המשפט אשמה. אמא שלי קראו לה לוי אלפנדרי, ואני לא אשכנזי. אגב, אני גם גדלתי ב... לא, חבר'ה, לא די.
בוא, תאסוף את עצמך,
אני אסוף לגמרי. תסתכל, אני אפילו לא מזיע.
בוא, רק אחד כמו, רק אצלכם, קריסה התודעתית שלכם.
שמע, אין לך מה להגיד, אז אתה מגמגם, רק לצלכם, בקריסה. אבל אני חתמתי, אני קרסתי, אני קרוס, אני נראה נורא, אני נראה זוועה. הבעיה שלי זה שהמצב יותר זוועה ממני, ונראה יותר נורא ממני, ואנחנו ממשיכים לקבור חיילים כל יום, על, על כלום, והלכנו, סדר, קברו אותנו גם אוקיי, כבר בעולם, אוקיי. לא נשאר מישראל שום דבר,
טוב,
שום דבר לא נשאר מישראל, ולכן אני מוכן למשכן את הדמות לדבר, שלי,
תודה.
לוותר על הדמות שלי, הבנתי. רק אתה לא תגיד שאני אשכנזי, אוקיי?
אוקיי? אני אגיד אוקיי, מה שאני תודה. רוצה, עם אז, כל הכבוד, לפחות אני לא מקלל כמוך. לפחות אני לא מקלל כמוך, בסדר?
אני מודה בזה שאני מקלל.
רק אצלכם, אחד כמוך, שמקלל, מתנף את הפה, יוצא משליטה, אין לו יכולת לאסוף את עצמו, להתמודד עם טיעונים, מנבל את הפה, כן, מדבר בשפה בזויה, יכול לקבל אות שהוא אביר איכות השלטון. רק אצלכם זה יכול לקרות הדבר הזה. זה העולם הפוך שלכם. כמו שקרד עם מה שהוא עשה למשטרה, כשהשופט אמר שהוא שיקר, הוא מקבל עוד איכות השלטון על מה שהוא עשה. זה, זו הרמה שלכם, ואתם עוד קוראים לעצמכם אליטות. למה אני אומר על האוניברסיטאות? כאנשים, ואתה עוד אחרי, שעה שעברה אמרת לי, אנחנו באותה סירה. אנחנו באותה סירה? אז למה אתם מנסרים את הסירה הזאת כל היום ועושים בחורים? למה אתם מוציאים את דיבתה של ישראל רעה? למה אתם משמיצים את ישראל כל היום? באקדמיה הם משמיצים את ישראל, הם חושבים שהם ישמיצו את הבבונים, כן, והסנקציות, כמו שאמר אתמול פרופסור הראל, נשיא הזה של המדעים, הוא אמר החוצפן הזה, שהוא אמר שישיתו סנקציות על השרים או על חברות שמשתפות עם זה פה, לא על האקדמיה, לא פרופסור הראל, לא בנצ'וק. אתם תוציאו את דיבת ישראל רעה, אתם תקבלו את הסנקציות, זה מה שיפה במציאות, זה מה שיפה אצל הקדוש ברוך הוא. הפרופסור הראל הזה היה דוס פעם, הוא מה שנקרא, כן, שנה ופירש, למד ועזב, אלה הכי גרועים, כן, שהפך לסוני דת, חלקם, כן, לא אלה שנשארו עם הפוקוס, הוא מבקש, אתמול הוא התראיין ברשת ב', הוא אמר שיתילו את הסנקציות על השרים, על אלה שזה, לא, לא, בנצ'וק, עליכם יהיו הסנקציות, עליכם, אחר כך, אל תתבחיינו, אתם אומרים שלא תשרתו בצבא, אתם אומרים שלא שתוציאו את הכסף מהארץ, אתם אומרים לא יהיה לכם צבא בספטמבר, אל תקימו אחר כך ארגוני התנדבות כשאתם אומרים אנחנו לא נתנדב, אל תפגעו במדינה ואחר כך תתבחיינו, הדבר היחיד שנשאר לכם זה להגיד שביבי השם, חוץ מזה אין לכם כלום, תשים לב, אני מדבר, כל מה שיש לך להגיד, לא משנה מה אני אומר, תמיד אתה תחזור, כן אבל היו לו התראות, כן אבל אמרו לו ביבי השם, הוא הרס את המדינה, אין לכם טיעון, אין לכם טיעון, אתם משרתים את האויב בקמפיינים שלכם, פרויקט הרעב שלכם בעזה, שהתברר היום שהניו יורק טיימס מודה שהוא שיקר, מודה שהוא שיקר, אגב, גם עיתון הארץ היה עם אותה תמונה, כמו שאמרתי, משקרים, אתם יושבים באולפנים שלכם ומשקרים, זה מה שאתם עושים, זה מה שאתם עושים, הלכתם לאיבוד, הלכתם לאיבוד, אתם עבודים, ולכן כל מה שנשאר לכם זה להגיד ביבי ביבי, כל היום ביבי ביבי, אני מדבר כן, אבל ביבי, אני אומר משהו על מערכת המשפט, בא בן אדם, מספר שבשבעה באוקטובר הוא הרג מחבלים והוא צילם אותם כי הוא פחד שיאשימו אותו במערכת המשפט שהוא הרג ערבים סתם. אז מה יש לך להגיד? ביבי הרס את המדינה. זה מה שיש לך להגיד. לא, זה... ואתה מתעצבן ונכנס לטנטרום וצועק, כאילו, זו הרמה שלכם. כללות, טירוף, טנטרום, מוצאים, סירים על הראש, זה, הפגנות, חוסמים כבישים, זה הרמה, תת רמה, ואתם עוד קוראים לעצמכם אליטות, סטיקר תמייסה, אתם האליטות, נרי ירקוני, זה מצחיק, יש אחד נרי ירקוני, היה טייס, היה טייס, כן, תקשיבו, מה הבן אדם, היה איזה, איפה זה, הנה, איפה זה נרי ירקוני, היה איזה דוח שכתבו שבן גוריון הוא לא ישן טוב בלילה והיו לו חרדות. אז מה הוא כותב? ונתניהו זכוח וישן טוב, וזה כל ההבדל. מה שיש לו להגיד, דוח על בן גוריון ישר, אבל נתניהו ישן טוב וזכוח, זה כל ההבדל. לא, אתם חולים, ואין תרופה, אין תרופה. הרי ברור שאנחנו חוזים בתקופה היסטורית, כמו שהיה בעל פאור. בעל פאור, אני מציע למי שלא יודע מה זה בעל פאור, בניגוד לבן, אני לא רוצה לדבר דברים לא יפים ברדיו. לכו תלמדו מה זה בעל פאור, אוקיי? זה איזה פולחן של עבודה זרה שהיו עושים. הכי משוגע, הכי משוגע. אתם כמו בעל פירור, משוגעים. משוגעים. אין שום היגיון במה שאתם אומרים, זה הכל סתם איזה. נכנסתם לטירוף, טירוף, כמו בזה שבט של עבודה זרה איפשהו, ואתם כל היום, על מה? על בן אדם שהקדיש את חייו למען מדינת ישראל, היה בסיירת מטכ"ל, היה שגריר באום, הוא פוליטיקאי, הוא מדינאי, יכול ללכת לעשות ים של כסף בהרצאות? לא. הוא רוצה לשרת את עם ישראל, עשה מלחמה, קרה לנו אסון, ניצח את חיזבאללה, הקריס הארגון טרור, סוריה, איראן, דברים מדהימים. הם אמרו שהוא לא יתקוף, הוא לא יעשה, ולא רצו מלחמה, והפריעו, וזה, עם ידיים קשורות, מציקים לו, מפריעים לו, כל דבר הזה. והוא עושה, והוא עובד. וגם עכשיו, אותו דבר, תפסיק, תעצור, מרפים את ידיו, מה זה מרפים? מחלישים, מחלישים את ידיו של ראש הממשלה, שום דבר, לא יעזור כלום, קריסה תודעתית, ואז הם עוד צועקים ונכנסים לטנטרום, למה הם נכנסים לטנטרום? כן, הם היו להגיד, כלום, אפס, כלום, גורניש, תן להם מה להגיד, תראו כותרת מלפני 20 שנה, אבו מאזן, רעיון עם אבו מאזן בערוץ 10, בואו לעזה אבל כתיירים, זו הרמה. אז הנה אנחנו באים כתיירים עכשיו. נעשה ריביירה, נייצא את האזטים, נעשה ריביירה ונעשה תיירות. המפקדים למען ביטחון ישראל, אתם זוכרים שהם אמרו, ההתנתקות מאז הטובה לביטחון? עשרות מפקדים, גנרלים, כל החבורה הזאת שיושבת באולפנים. מה הם עכשיו מפרסמים? המלחמה בעזה מסכנת את ישראל, הגיע זמן לעצור. אתם מבינים מה אני אומר? הגירוש טוב לישראל. המלחמה נגד החמאס מסכנת את ישראל. תשמעו, ואלה גנרלים. אלה גנרלים. זה האנשים. עכשיו, מה הוא צועק על מלביצקי? יש בן אדם, יש שתי נשים, הבנתי, יש תחקיר עיתונאי, יש איזה פוסט בפייסבוק, ואין תלונה במשטרה, והוא חושב שבגלל שזה היה לפני איזה שנתיים, עכשיו כשהוא ממונה, הוא היה עד עכשיו חבר כנסת, אבל עכשיו הוא ממונה ליאור ועדה, אז, הזמין, אז הפרקליטות החליטה שמזמינים אותו, שמדליקים את האירוע מחדש, והם חושבים שבגלל שהם הדליקו את האירוע מחדש, הוא לא ממונה. לא, אנחנו מצפצפים עליכם, בן. אני משבח את הליכוד שמינו אותו. משבח את הליכוד שמינו אותו. טוב מאוד שמצפצפים עליכם. מי אתם בכלל שתגידו מי ימונה לוועדה? מי שואל אתכם? את ביסמוט אתם לא רוצים פה, את מבליצקי אתם לא רוצים שם, את יולי אדלשטיין אתם רוצים פה, את הזה, אתם, מי שואל אתכם בכלל? אתם תמנו פה ראשי ועדות? אתם תגידו לקואליציה את מי לשים, את מי לא לשים? מה, מי אתם בכלל? מי אתם? מה חשבתם שאתם מנהלים פה את המדינה? אתם הפסדתם בבחירות. אז נכון, אתם שולטים בכל מוקדי הכוח, הלא דמוקרטים, אבל בדמוקרטיה, איפה שאנשים באמת מצביעים, איפה שאנשים ליבם באמת במקום הנכון, אתם תמיד באופן קבוע מפסידים, או כמעט באופן קבוע, אלא אם כן אתם גונבים מנדטים מהימין. זה הכל. זה הכל, כי אנשים יודעים, כל מה שאתם מזלזלים, הבבונים והמסעודות מסדרות, חכמים פי מאה מכל הפרופסורים שלכם ומכל הגנרלים שלכם. פשוט, אנחנו יותר חכמים מכם. תודה.
שמע, הטיעון המרכזי זה מי אתם בכלל. אני, אתה מתנה שלא מפסיקה לתת. אמרת עכשיו את המשפט הבא, נשבע לך. עשה מלחמה, קרה לנו אסון. שמתם לב? הוא ניצח את חיזבאללה ותיראנו את כולם.
ביבי, אבל, זה מה שיש לך להגיד, ביבי.
אבל קרה לנו אסון.
תשים לב שכל מה שיש לך להגיד זה ביבי.
אז, נכון, אני מודה בזה. קרה לנו אסון. מה שקרה, כשזה אסון, זה קרה לנו. ביבי. פשוט הלכנו ברחוב, ופתאום נפלה ביצה מקומה גבוהה, ונמרחה לנו על הפרצוף, וזה קרה לנו. ביבי. זה לא הובלנו לשם.
יש לך משהו נוסף חוץ מביבי? אתה מקריא, אתה מקריא. יש לך משהו חוץ מביבי להגיד?
כן, כן, הנה, עכשיו
בבקשה,
תשמע.
בבקשה, כן.
בבקשה.
כן.
נתניהו לאורי אריאל במליאת הכנסת.
נתניהו.
שלא תהיה לך טעות, במשל העם אני אתמוך בהתנתקות. ואורי אריאל אומר, אני חושב שאתה תפסיד. וזה חוץ מזה שהוא הצביע. עכשיו, אתה השמעת עכשיו משהו מלפני 20 שנה, או אמרת או משהו כזה. אני פתאום, זה אגב חשיפה ראשונה, כאילו תהיו דרוכים. אני צייצתי את זה מקודם, יוסף כמובן גרוסמן מצא לי את זה. יש אחד, יונתן אוריך.
כן.
הוא כמובן האיש
נחשב
הכי קרוב לנכון, נכון?
אוריך החדש הוא טוב.
כל האוריכים טובים.
כן.
אבל אני אקריא לך אוריך טיפה פחות חדש.
כן.
עכשיו, כשאתם רוצים לדעת מה הלך הרוח, הוא מסביר לי, העבד הנרצע, שאנחנו לא מבינים את השפה, אנחנו לא מבינים את המזרח התיכון.
נכון.
נתניהו בספרו כותב, שליברמן ובנט מנסים לשכנע אותו ולחוץ עליו להיכנס לעזה ולפרק את החמאס, אבל הוא אומר, אני לא מוכן, יהיו הרוגים, זה לשלוט בשני מיליון איש. עכשיו תראו, ב-2019, מאמר באתר כיפה, הראיה החד-ממדית של המציאות אופיינית לצעירים בגיל ההתבגרות במרכאות, האומנם כל הערבים מחבלים, חתום יונתן אוריך. עכשיו שתבינו מה הביא לנו את האסון.
אמרתי אוריך החדש.
כשהוא דיבר, עכשיו עניין, הלכתי, הבאתי לי מים, נגמרו לי המים פה בשרת הרוחות.
אז לא הבנתי.
וטוב שלא שמעתי את כל הקשקשת, אבל אז אני פשוט אדבוק בענייניי. אז אוריך שלנו כותב ב-2019, אגב, 2019 אני שם אתכם על המפה, זה בדיוק אחרי שנתניהו החליט להזרים 30 מיליון דולר במזומן לידיים של סינואר בעזה, ובדיוק אחרי ששבק הודיע לו במודיעין, כמה שבועות אחרי שזה התחיל, שזה הולך ישר לטרור, וקצת אחרי שאמן גם הודיע לו את זה.
באמת אף פעם לא דיברת על הנושא הזה.
אז מה כותב?
זה נושא חדש.
כי זה הנושא שגרם לערן מסס להתעכל בערימה של גופות
בסיבת הנובה. כי כל מערכת הביטחון אמרה לו, אל תעביר את הכסף, נכון?
כותב יונתן אוריך, שהוא כנראה כותב את זה מפיו של נתניהו, כי זה בדיוק על הטיימינג. האזרח העזתי הפשוט שואף לחיים טובים. הוא מעוניין בחינוך הגון לילדיו. הוא לא בוחל בפרנסה טובה, גם אם נאלץ לעמוד במשך שעות במחסומים. הוא מאחל לעצמו תשתיות טובות, חיי תרבות וחברה. הוא כבר יפנים כי יום אחד יהיו בין הירדן לים שתי מדינות לשני עמים, ושעם כל הכבוד לחזון ולאידיאלים, חזון כזכות השיבה, רחוק מלהיות מציאותי, בערך כמו חזוננו המשיכי של ארץ ישראל השלמה. אני מזכיר, זה אוריך, לא ב-48, הוא כבר עובד אצל נתניהו. אם כן, במה הוא שונה העזתי הזה מהישראלי הפשוט בתל אביב, שדרות או גבעתיים? עכשיו שימו לב כי הגענו לפאנץ'. מנהיגינו חייבים להגדיר את מטרות המבצע עופרת יצוקה, טרם נשקע בבוץ העזתי. אוריך. הייתי שמח לראות את שלטון הטרור של חמאס נעלם מעל פני האדמה, אך פעולה צבאית, רחבה ועמוקה ככל שתהיה, לא מסוגלת לעשות זאת. התועלת המרבית שתופק מהמבצע הזה היא פגיעה אנושה בתשתיות הטרור של הארגון לצד חידוש כוח ההרתעה. המאמץ הצבאי יהיה כלי בידי המדינאים כדי לדחוק את חמאס לפינה, ממנו יצא מוכן להסדר, שישנה את תמונת המצב בדרום. זו הדרך היחידה. סוף ציטוט אוריך, וזו הדרך שהובילה אותנו לאסון השבעה באוקטובר, שאני מזכיר לכם, כפי שהזכיר לנו עכשיו ערן מסס, הוא הגדול ביותר שהראה לעם היהודי מאז השואה. וכל המאמצים של העבדים הנרצעים, שהבולט והרע ביניהם, זה ינון מגל, להפוך את האסון הזה לאסון של בגץ, מערכת המשפט, בן כספית, השמאל, באהוד ברק, אהרון ברק,
לא
שלי יחימוביץ'.
זה ביבי עשה את אוסלו.
כל הדבר הזה לא יעזור. כי יש מישהו אחד...
את הגירוש מעזה זה ביבי עשה.
את הגירוש מעזה ביבי הצביע. תשמע, אתה הרי גם ניסית להסביר לי שביבי לא הצביע בעד ההתנתקות, ואתה ניסית להסביר לי שבעצם אולמרט עשה את עסקת שליט. אתה הרי ניסית להסביר את זה, אם אתה רוצה נמצא לך את זה. ואתה שכחת שביבי אימץ את אוסלו במקום לבטל אותו, והחזיר את חברון במקום לא להחזיר את חברון, והסביר לכל העולם איך לא מדברים עם הטרור, ואז הלך ושחרר את כל החמאסניקים מהכלא, וזה הכל הוא עשה, זה הכל הוא דוק.
למי יש יותר אחריות על הגירוש? לשרון או לנתניהו? מי יותר אחראי? שרון או נתניהו? מי אחראי יותר?
אחר כך אתה גם אומר שאין לכם איך להתמודד עם הטיעון. כשבמציאות,
כל מה שיש לכם להגיד זה ביבי.
כל העובדות מתפוצצות לכם.
חוץ מעל ביבי אתה לא מדבר על כלום.
תשמע, יש פה עדיין חופש ביטוי. אני מדבר על מי שאני תופס כאחראי, לא רק לחורבן השבעה באוקטובר, אלא גם לחורבן הנוכחי. החורבן הנוכחי שבו הפכנו למדינה מצורעת, אף אחד לא מוכן לגעת בישראלי במקל של 3 מטר. הממשלה מורכבת מאנשים שכל מה שהם יודעים לעשות זה נזק. התנאי הנדרש היחיד לכל תפקיד כלשהו במדינת ישראל זה נאמנות למולך. ומי שמוביל ביל את זה, זה אתה. ומה שלא תגיד, מה שלא תגיד, לא יפתור אותך מהאחריות הזו. היא תרדוף אחריך עד הקבר. עכשיו אפשר לצאת לפרסומות.
יאללה, בוא נצא לפרסומות.
שלום, אביתר חדד.
שלום, ברכה.
חבר ילדות של אריאל מאיר תמן, זכרו לברכה, וגם שירת איתו. אירוע קשה, בוא תספר לנו עליו.
האמת שדי מהר מאוד קיבלתי את ההודעה על מותו, גם בגלל שאני ביחידה וגם בגלל חברים שגרים לידו ומכירים אותו, או מכירים אותי ואותו. לא קל להקל.
בוא תספר לנו, לא כולם מכירים את הסיפור, תספר אותו בבקשה.
אז בואו נתחיל מההתחלה, אני ואריאל חברים עוד מהישיבה, גדלנו ביחד. לאחר הישיבה הוא הלך, כאילו כל אחד הלך לכיוון אחר בסדיר, ובכל זאת כאילו נשארנו חברים בגלל מיקום גיאוגרפי, הוא גר באופקים, אני גר בעוטף, די קרובים אחד לשני. בשביל העשירי אריאל היה באופקים ויצא מהבית לטפל ולהציל חיים בתור מתנדב במדע. הוא הציל חיים תחת אש, איבד המון חברים בשביל לעשירי, ולמרות הכל יום למחרת הוא גם התייצב למילואים בשמיני לעשירי במחנה שורה ביחד איתי. אני כבר גויסתי בשביל לעשירי, וכל התקופה עסקנו בזיהוי חללים. אריאל היה בחור מאוד חייכן, בדרך כלל הוא היה העוגן שלי, הוא זה שהיה מרים אותי תמיד לפני אירועים קשים, ותמיד אחר כך היינו מבשלים ואוכלים ביחד, מה שנקרא להוריד קצת את המתח, את הלחץ, כל מה שעברנו. הוא גם היה באזרחות שלו בתור עובד סוציאלי, שהוא טיפל בנוער בסיכון, ילדים ונוער בסיכון, אז הרגשתי שהוא עוגן, הוא קצת מכיר את התחום, הוא מבין מאיפה הדברים מגיעים. בגדול אני זה שתמיד שאבתי ממנו כוחות, אבל לא ראיתי שגם הוא צריך שאני
אבל אתן לו כוחות. אבל אני מנסה להבין, כלומר
הוא שידר מצוקה? אפשר היה לדעת, אתה אומר שהוא היה מרים אותך. השאלה אם אפשר גם לדעת שהוא במצוקה, ואת זה צריך לשאול אולי בשביל מקרים אחרים, כי יכול להיות שלפעמים זה קורה כשאנשים בכלל לא משדרים מצוקה.
ממה שאנחנו החברים מדברים, הוא בכלל לא שידר מצוקה. לא היה שום נורות אדומות, וואלה. לא היה שום תסמינים, לא כלום. עכשיו, אני לא פסיכולוג, אני לא יכול...
רגע, אז איך יודעים, אז איך יודעים שזה קשור? הוא דיבר עם מישהו? הוא אמר משהו?
אני לא יודע אם הוא ישיר מכתב או דיבר או משהו כזה, אבל מן הסתם בן אדם שלא שיתף הרבה מהדברים שהוא חווה, והוא חווה המון, זה באיזשהו שלב מתפוצץ.
בעצם אני, אתה אומר משהו מעניין, אתה אומר להיזהר מאלה ששותקים.
בדיוק, בדיוק. אלה שלא משתפים, הם פשוט עוברים
הכל. אבל הוא דיבר עם מישהו? הוא דיבר עם מישהו?
לא עד כמה שידוע לי.
אז
אני אגיד מה הבעיה פה. יש שני סוגים של חיילים, אוקיי? יש חיילים כמוני שמשתפים והולכים לקבן והולכים לפסיכולוג ודורשים את הדברים. למה? כי אנחנו גם דואגים לעצמנו. אני לא אומר שהשניים לא דואגים לעצמם, אבל יש חיילים שהם יותר מופנמים. ופה תמונה הבעיה, שחייל לא מבקש את הסיוע שהוא צריך, וכולנו צריכים. אין אחד שלא צריך, כולנו צריכים. שחייל מגיע למצב שהוא לא מבקש את הסיוע הזה, והוא לא דורש אותו, הצבא אומר, סבבה, הוא לא מבקש, אני לא נותן. אבל יש פה מישהו שזקוק לסיוע. אתה לא תשלח חייל לקרב בלי נשק רק בגלל שהוא לא ביקש. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד לחייל שעשה את הזיהוי חללים, שאתה לא נותן לו את הסיוע הזה כי הוא לא ביקש. לא, צריך לבוא ולהגיע לאותם חיילים ולדבר איתם ולדרוש שהם יקבלו את הסיוע הזה.
לא, אבל בסדר, אבל אני מנסה להבין, הוא היה שם באירוע. מאז יש איזה חור שחור שאני לא מבין, אם הוא לא דיבר על זה, אם הוא לא הביע איזושהי מצוקה, לא, איך יודעים מה קרה שם? אני לא מצליח להבין.
תשמע את הרעיונות שאשתו נתנה מאז ותבין.
מה היא אומרת?
היא אומרת את זה כזה, לא, זה, אין, אין על זה ויכוח, אתה מנסה, אתה מגיע לאירוע באמצע, אין על זה ויכוח. אגב, הכי מזעזע זה שלפני חודשיים,
נודע לו בת רביעית. אני לא מתווכח, אני שואל.
אז ניסיתי לענות לך, לפני חודשיים, נולדה לו בת, ילד או ילדה רביעית, נכון? כאילו בעצם...
שלושה חודשים, נולד לו בן והוא קרא לו בארי.
וואו. וואו, את הפרט הזה לא הכרתי. עכשיו, בוא, עוד לא אמרנו את הדבר החשוב, שאלמנתו מבקשת עזרה. היא לבד עכשיו עם ארבעה ילדים.
כן, זה גם משהו שאנחנו גם מתוך היחידה מנסים לעזור כמה שכל אחד יכול. אני לא נכנסתי ליותר מדי פרטים, אבל כן, אלמנה עם ארבעה ילדים זה לא... זה לא פשוט שהיא צריכה להגיע למצב שהיא מבקשת עזרה.
כן, אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לעזור.
קודם כל כבר 4,590 אנשים תרמו, לפחות ממתי שאנחנו מעודכנים, 900, למעלה מ-900 אלף שקל. אנחנו יודעים דרך איזה אתר אפשר לתרום להם?
יש איזה קישור שהפיצו אותו אצלנו בפלוגה?
יהיה קישור אצלנו באתר, יהיה קישור אצלנו באתר.
לא, אבל גם לך מה לחפש בגוגל.
משפחת תמן, תכף אני אמצא את זה.
עם תת או עם תף?
עם תת.
עם תת.
אוקיי. בוא נעשה...
אני יכול לשלוח למפיק את הקישור עצמו.
כן, אנחנו נעשה את זה. תגיד... מטפלים בכם, האנשים האלה שזיהו את כל הגופות, אנחנו בתוכנית של גופות פה, כי בשעה הראשונה דיברנו עם מישהו שהגיע לנובה.
כתוב, עוזרים להם לעמוד על הרגליים.
בדיוק, יפה.
עוזרים להם לעמוד על הרגליים, וזה מחבר. זה ה... הנה, בוא ניכנס ונתרום. סימולטני.
אני אגיד את זה, זה קצת אבסורד. מה שאנחנו מקבלים מהצבא, זה מעטפת מאוד מאוד מינימליסטית. ומי שרוצה לקבל יותר, הוא צריך לדרוש יותר, הוא צריך להתאמץ. ולהגיע למצבים כמו שאני, לדוגמה, אני פניתי לאגף השיקום והתחלתי לקבל טיפולים פסיכולוגיים. אבל זה אומר שאני הוכר באיזשהו שלב בתור נכה צהל. ואם אני לא רוצה להיות מוכר בתור נכה צהל, אני רוצה את הסיוע שמגיע לי, אם יש זכויות ויש חובות, אז מגיע לי גם את הסיוע הפסיכולוגי, הסיוע הנפשי, הסיוע הרגשי. למה אני צריך להגיע למצב שאני צריך להגיע להיות מוכר בתור נכה צהל, בשביל לקבל את הסיוע שמגיע לי?
טוב, תראה, כדרכן של מערכות זה, אתה יודע, לפעמים דברים לוקחים זמן, אני מניח שדברים יסתדרו, אבל בינתיים נתרום, בסדר, אז...
יש כבר מעל מיליון שקל שם, גם אני תורם עכשיו.
כן. יפה. בסדר, בסדר. אביתר חדד, חבר ילדות של אריאל מאיר תמן, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה.
אתה יודע, בן, מה שהקראת של אוריך,
רגע, אני תורם.
זה מ-2008, זה לא מ-2019. אוריך הצטרף לנתניהו ב-2015. הטיעון קרס. אתה שומע את הרעש של הקריסה?
אז ב-2008 זה לא תופס?
לא, הוא הצטרף לנתניהו ב-2015.
נו, אז? זה עדיין לא אוריך?
לא, זה לא שליחו של נתניהו, זה אוריך... לא, יש
טוב, אוריך... טוב, זה לא אוריך.
כשאוריך היה...
קודם כל, תאריך אני אבדוק, יש מצב, אולי תהייתי.
זה ידוע שאוריך היה שמאלן בדובר צהל שם וכל ה... כשהוא היה שם בכל האירוע. אבל אתה טענת שכאילו שליחו של נתניהו... שליחו של נתניהו לזה, להסדרים עם חמאס.
שמע, זה ממש מצחיק.
חבל, חבל, דווקא היה טיעון טוב.
אני מזכיר לך, אני מזכיר לך, שהאיש העיקרי זה לא אוריך, ובסוף,
זה ביבי.
בסוף, הרי עכשיו בעקבות אוריך, שלחו לי עוד קטע, אם אתה כבר מעלה את זה,
כן.
חכה רגע, זה חצי שנייה ייקח לי, הנה. תראה קטע, באמת אוריך, כן? תראה קטע משנת 2016.
כן.
ידיעה במעריב, חתום עליה קלמן ליבסקינד.
כן.
מתחת לרדאר נקודותיים, מיליוני דולרים הועברו לחמאס בעזה דרך ישראל, לפני שחיל האוויר הפציץ ברצועה בתגובה לירי לסדרות, התירה ישראל להעביר משכורות לארגון העזתי בסך 20 מיליון דולר במזומן. עכשיו זה 2016, זה עוד לפני שהוא שלח את, לא את אוריך, את יוסי כהן, לאמיר קטר. אז עכשיו אנחנו בדברים שאוריך לא כתב ב-2019, אלא ב-2008. מה הקשר?
לא הבנתי עכשיו לליבסקין.
שבסוף כל זה... עומד מול העובדות שנתניהו, אתה עכשיו מלמד אותנו שאסור להיכנע, אבל במשך 17 שנה הוא נכנע וגידל את המפלצת.
לא הבנתי, אז עכשיו אתה מביא לי את קלמן, שקלמן איפה הייתה מערכת הביטחון? לא הבנתי.
קלמן חשף את זה.
איפה היה איזנקוט? איפה היו הרמטכ"לים?
את ההחלטות מקבל ראש הממשלה.
על הכסף הקטרי.
את ההחלטות מקבל ראש הממשלה, ואני אקרא לך את המכתב שהוא כתב לוועדת וינוגרד, שבו הוא מסביר שבנושא ביטחון ישראל יש רק אחרי אחד, לא רמטכ"ל, לא שר ביטחון, הוא מסביר את זה כי אולמרט, כן, אתה מבין, מלחמת לבנון השנייה, אז תפסיק לבלבל את המוח. תגמגם קצת. תקשיב, אי אפשר להגן על התואבה הזו. אני מעריך את המאמץ, אני מעריך, אני אשמע, זה לא פשוט, צריך להיות באמת בן אדם, ירוד במיוחד כדי להגן על התויבה הזו. אתה מוכיח בוקר, צהריים וערב שאין משימה בעולם הקטנה על מידותיך, קטנה ככל שתהיה, בזויה ככל שתהיה, מתואבת ככל שתהיה, חרדים לא מתגייסים כשכולם נהרגים, סבבה, נגן על זה. חשוד באונס, לא הפרקליטות, המשטרה, סבבה, נגן גם על זה.
הוא לא חשוד, אין תלונה.
אתה יודע כמה, ורגע, סליחה, ואצל קצב הייתה תלונה? לא הייתה תלונה.
אין לי מושג.
אז אני אומר לך, החקירה התחילה בזה, בזה שהוא זימן את היועץ המשפטי, והוא התלונן.
נו, אז מה?
וזה לא רק אצלו. בהרבה מאוד פעמים אין תלונה, מתחילה חקירה, כי החוק אומר,
שאם יש למשטרה... למה אצל מאיר כהן לא דיברת? אם יש למשטרה... שהיה תחקיר עיתונאי על מאיר כהן.
קודם כל דיברתי. שנית, המשטרה בדקה את הסיפור של מאיר כהן.
נו.
כן.
בסדר, בדקו.
והגיע למסקנות שהגיע.
הוא נשאר חבר כנסת.
הוא נשאר חבר כנסת, אבל הוא לא מונה, אתה יודע, הוא היה מול להיות יושב ראש הכנסת, וביש עתיד החליטו שזה אולי לא ראוי. לעומת זאת פה, כשאתה נותן לבן אדם את הקופה של המדינה, עכשיו אני קודם כל צריך להגיד, צריך להגיד שמלביצקי זכאי לחזקת החפות.
אז מה אתה רוצה?
אבל לפחות תגיד, בואו נחכה.
למה?
לסוף החקירה.
אבל כבר שנתיים מחכים.
לא, עכשיו החקירה, עכשיו, כי הצליחו לעשות איזשהו חיקור דין.
למה אתה מגמגם?
אתה שמעת גמגום?
כן, שמעתי, היה
צליל גמגום. ינון, אתה יודע מה, בוא נעשה דבר כזה. אתה רוצה להגן גם על מלביצקי?
כן.
סבבה, תגן על מלביצקי.
בסדר גמור, תודה.
אני לא מגן עליו, אוקיי?
אני מגן עליו.
אז גם זה נרשם, פרוטוקול יקר, תרשמו. הבן אדם שהגן על אורי ארוש, שבאת בגדי קדם בראש, פעמים רבות כשהוא על הרצפה ושישה מבני משפחתו נרצחו, ואחר כך צילם את עצמו מתגאה בזה. הבן אדם שהגן על האושה, על הנהג הזה, שדרס מפגינים ויש עכשיו כתב אישום נגדו. הבן אדם שמגן על האחראי לשבעה באוקטובר, הבן אדם שמגן על השתמטות החרדים, על כל דבר, מגן גם על מלביצקי, לא מתרגשים.
אוקיי, ברוך השם. אבל מצד שני מתרגשים ממנו, לפי איך שאתה נשמע, אתה נשמע לי קצת מרוגש. אתה נשמע לי דווקא טיפה מרוגש.
סליחה, אז כן מתרגשים, התרגשנו. אתה מוכן להתקדם?
כן, שלום אור שזף.
יש לך עוד וי.
שלום אור שזף.
שלום, אני גם מתרגש.
גם אני מאוד מרוגש. אתה לוחם מילואים ועצן מרתונים. אז קודם כל, שפו, כמה הזמן עשית מילואים?
נדמה לי שזה יצא בסוף. 65 יום, שזה לא הרבה במונחים של השנתיים האחרונות, אבל זה נקטע באירוע לא כל כך משמח, אז לא כל כך הייתה לי ברירה אלא להפסיק.
מה קרה?
היינו בחאן יונס בחודשיים מתחילת המלחמה, ובאחד הימים הפלוגה שלי קיבלה משימה שהיד שלה היה איזה בית ספר של אונרה שהיה שם שקשור לחטופים, ובדרך לאותו בית ספר היינו בסריקה בחצר של איזשהו בית עזתי, ותוך כדי הסריקה אנחנו מוצאים פיר, כניסה למנהרה, שבאה לנו מודיעין על זה שהיא אמורה להיות שם, וממש שניות אחרי שאנחנו מוצאים את הפיר, מופע עלינו המטען שהיה מוחבא שם, זה מהמטען הזה בעצם, אני נפצעתי, ומה שיותר חמור זה שנהרגו לנו 5 חברים.
וואו.
אז האירוע הוא.
רגע, איזה כוח אתם?
אנחנו פלוגה חף בגדוד 8111, חטיבה 5.
אתה זוכר להגיד לנו את השמות של הנופלים?
ודאי. אז ארי יחיאל זנלמן, אליה ינובסקי, אביתר כהן, איתי פרי ורומן ברונשטיין, זכרם לברכה. הם, אנחנו מאוד מתגעגעים אליהם.
ונפצעו חבר'ה?
ואני מודה לכם על הזכות להזכיר אותם בשידור.
נפצעו חבר'ה?
אני נפצעתי, ונפצעו עוד 3 חוץ ממני. הממפי, המגד, הממפי רואי, הוא כועס כשאני לא מזכיר את השם שלו.
צודק, צודק, טוב מאוד.
מגיע לו.
נכון, מה קרה לך בפציעה?
רואי רחמים, הוא תותח על, מה קרה לי בפציעה? רגע, וגם עוד קשר של הממפי, מנחם שנפצע, וגם לא, אנחנו מאחלים בריאות שלמה ומהירה.
הוא עדיין פצוע?
הוא עדיין, כן.
שיקום.
זה די קשה.
וואו.
כולנו עדיין ברמות שונות של שיקום.
גם אתה?
גם אני. מנחם נפצע הכי קשה מבינינו, ו... אנחנו מאוד מאוד דואגים לו.
מה קרה לך?
אני נפצעתי בשתי הרגליים וביד, מרסיסים ומהפיצוץ. קצת שברים, קצת פגיעה ברקמות רכות. וקצת שמיעה וראייה, אבל זה בקטנה.
מפתבר, זה קורה לך גם ככה. קודם כל, נפצעת ברגליים, ועוד לא אמרנו, אתה אצן מרתוני.
אמרנו.
אמרנו? יש לך הרצאה שנקראת,
אני אמרתי.
יכול להיות שאני כבר מתוכנת לא לשמוע לגמרי מה אתה אומר. למרחקים ארוכים, זו הרצאה שלך, נכון?
נכון.
אתה חזרת לרוץ?
אז אני, לקח לי חודשים ארוכים, אבל בסופו של דבר חזרתי לרוץ, לקח מעל 30 שנה, ואני לאט לאט מנסה לחזור למה שהייתי לפני, זה עדיין רחוק, אנחנו נמצאים היום בעצם 1.5 שנה, אפילו קצת יותר מהפציעה עצמה, ואני היום כבר רץ כמה קילומטרים, זה עוד לא מה שהייתי לפני, אבל אני מאוד מאוד שמח.
מאיפה אתה?
אני גר במצפה רמון.
וואלה. איפה גדלת?
עברתי כל מיני מקומות. קצת בדרום, קצת במרכז, חייתי בצפון כמה שנים.
אוקיי. ואתה גר במצפה? למה אתה גר במצפה?
קהילה. יש שם קהילה מאוד מאוד... גם מגוונת וגם כיפית. אני ספציפית חבר בתנועה שאני מכיר את דרור ישראל, אבל...
אוקיי. דרור ישראל זה אחלה תנועה. רגע, אבל בוא, התכנסנו כדי לעזור. עכשיו אתה, יש לך את ההרצאה הזו, שבה אתה מספר על הדרך שעשית, איך אתה רץ כל הדרך לריפוי. אם יש רכזי תרבות, מדריכי נוער, חברות הייטק שמחפשות ההרצאה מאוד מיוחדת, איך נופלים וקמים, איך כואבים וממשיכים הלאה, למרחקים ארוכים, מומלץ.
איך אפשר להזמין אותך?
אפשר או לחפש אותי ברשתות החברתיות, או הכי קל עם הטלפון שלי.
תן אותו.
שהוא?
054-973-2701.
עוד פעם?
054-973-2701.
או לחפש בגוגל?
אור שייזף.
אור שייזף.
כן.
ריצה למרחקים ארוכים, ככה זה נקרא. אוקיי.
אם אני יכול להגיד עוד משהו אחרון.
כן.
כן.
אתמול הייתה לי הרצאה שנורא, הייתה לי מרגשת. הרציתי בדולב, יישוב בבנימין, בשומרון. וזה היה לי מאוד מרגש, כי כמו שאתם מבינים, זה לא בדיוק הציבור שאני מגיע ממנו. אבל היה בזה משהו שמבחינתי הוא הגשמה של האווירה והחזון של הפלוגה שלנו, שהיא מאוד מאוד מגוונת, יש בה... ישראלים מכל המינים והסוגים, חילונים, דתיים, אשכנזים, מזרחים, דרוזים, מה שאתם לא רוצים, ולכן מבחינתי זה היה מאוד מאוד מרגש להיפגש ולהביא את הסיפור שלי ושלנו למקום כזה שעוד לא יצא לי עד עכשיו. זהו.
אחלה.
אני מאוד אשמח גם להיפגש עם כל מי שמזמין אותי.
יישר כוח. או שזה...
יאללה, תזמינו, תזמינו.
תודה, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
תודה לכם.
תודה, כל טוב. אוקיי, טוב, זה לא הימים מה שנקרא בתפארתך, אבל קורה, בסדר, אתה יודע, לא כל יום...
הכי תפארתי בעולם.
לא כל יום צריך להיות מושלם, אתה יודע.
אני אבקש מיוסף לקחת את כל הקטע של הזעקה שלי כאן, ואני אצייץ אותו במיוחד.
אבל תעשה את זה.
הכי תפארתי בעולם.
אבל תעשה את זה, אל תחרטט.
על כך גאוותי, ותמיד תהיה לנצח. ואתה תישאר עם העבדות הנרצעת שלך, והגנה על כל התאויבות שבעולם.
אורחים ומפיקים.
כי זו אחלה פרנסה.
שר פלסנר, יואב כהן ואפרת קורמן, אחראים על השידור, אילי זק, טל אשל ויציק אהרון, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, מיכל קדוש ורעות מתתיהו ארגון. ועכשיו תשעת הימים, אז גם אנחנו שומעים מוזיקה, וזה גם אישה שרה, אני לא רוצה להחתיב פה.
וגם די צחקת בתוכנית.
כן, בדיוק.
נכנס אב ומעטים בשמחה, לא?
לא רוצה להחתיב פה אנשים, אבל בכל זאת, מי שזה...
מספיק שאתה מחתית את עצמך, זה...
בוא נשמע קטע, יש לנו את זה? בוא נשמע את זה מאצלי, בסדר? תקשיב לקטע המדהים הזה. שנייה. יש? בבקשה, סין. שמאיה משרקי, ראיתי את זה בטיק טוק, נשמעת כל חי. שים, שים, שים. תודה מאיה על הדבר הזה. תודה.